טוב, האמת שחשבתי להתחיל היום את הדין של אם אומרים לאדם לחטוא כדי שיזכה חברו, שזה בעצם מסיים את העיסוק שלנו בסוגיה הזו של, של מדביק פת בתנור. אבל חשבתי להקדיש איזושהי הקדמה ראשונית לרקע המושגי, פילוסופי, מטה-הלכתי של הדיון, כי אני חושב שלא נכון להתעלם ממנו, הוא נמצא שם כל הזמן ברקע, אני חושב שיכול להעיר בצורה מאוד טובה אמירות שונות שנאמרות בתוך הסוגיה. לאט לאט התברר לי שהדבר הזה ייקח לי שיעור שלם, אז בסוף החלטתי פשוט להקדיש שיעור למסגרת המחשבתית הזאת שבתוכה העסק מתנהל. זה נוגע ללא מעט אספקטים מאוד יסודיים בתפיסת ההלכה, בתפיסת המחויבות ההלכתית של האדם, ואני קצת אנסה ככה לסרטט את המפה ולגעת בהם. אחר כך, כשנלמד את הסוגיה עצמה, שזה עוד ייקח לנו עוד איזה שיעור או שניים, נראה את ה... אני חושב שנוכל לראות את הביטויים של האפשרויות השונות שעליהן דיברנו כאן. אוקיי. יש עוד נקודה אחת, ההבדלים והניואנסים בין התפיסות השונות הם לפעמים מאוד דקים ולפעמים מתחלפים וזה נורא מבלבל, לכן אני אנסה איכשהו לתקוף את העניין מכל מיני זוויות דרך כל מיני דוגמאות שלא כולן אותו דבר. בסוף תנסו להתרשם מהתמונה הכללית, כי אף דוגמה לא מבחישה, אני חושב, בצורה חד משמעית את כל הנקודות. כל אחת מסמנת משהו אחר. אני מאוד התלבטתי קצת איך לבנות את השיעור הזה, כי זה באמת איזשהו משהו שהוא קצת רף, כן, עמום. זאת אומרת, מין משהו כזה שהוא לא... קשה ללכוד אותו, את הנקודה שאני רוצה, או את הנקודות שאני רוצה להציג כאן. טוב, אז אני אתחיל. השאלה שבה בעצם אני מתכוון לעסוק בשיעורים הבאים, זה האם אדם יכול, או אולי אפילו נדרש, לחטוא כדי להציל את חברו, כאשר ראינו כבר שהצלת החבר יכולה להיות או הצלה מעבירה, או הצלה מעונש, ממיטה. אוקיי? אם העבירה היא במזיד, אז הוא יכול להתחייב סקילה, ואז יכול להיות שיש פה הצלה מעונש. ודיברנו על זה שבראשונים אפשר לראות על מה הם שמים את הדגש, על ההצלה מהעבירה או ההצלה מהעונש, זה גם קשור לשוגג מול המזיד כמובן, אבל זה הרקע. בעצם מדובר כאן באיזושהי דילמה בין עבירה שאני אמור לעשות, לבין התוצאות שהעבירה הזאת תניב. התוצאות האלה הן כמובן תוצאות שיווצרו אצל החבר, לא אצלי. ואת אני משקיע כביכול מטבע רוחנית בשביל לקבל בונוס, בשביל שהחבר, סליחה, יקבל בונוס, והבונוס ההוא יכול להיות או רוחני או גשמי. זאת אומרת, או פשוט שהוא יחיה, כן, שהוא לא יסכל, או לחסוך לו את העבירה. אוקיי? זאת אומרת, השאלה האם אני אמור להקריב משהו, לפחות משהו רוחני, כן, לעשות עבירה, מבחינתי, כדי שהשני יזכה או בגשמיות או ברוחניות. כן? זה בעצם האסנס של הסוגיה, ולכן אני חושב שצריך טיפה להתמקד בו לפני שנכנסים לפרטים ולאמירות השונות שעולות בה. ברקע הדיון הזה בעצם עומדת שאלה יותר יסודית ויותר רחבה. השאלה, כאשר אני ניגש לקבל החלטה הלכתית, או החלטות הלכתיות בכלל, או חלק מההחלטות ההלכתיות, עוד נדבר. מאיזה נקודת מבט אני אמור לקבל אותה? האם אני אמור לקבל אותה מנקודת המבט האישית שלי, או מאיזושהי נקודת מבט, כן, של מזגל האום? זאת אומרת, אני מסתכל על העולם, כביכול, כאילו לא היה מדובר בי. ואני רוצה לדעת איך מצבו של העולם יהיה טוב יותר, או מצבו הכללי של העולם. מבחינת הקדוש ברוך הוא, מבחינת סך כל האנשים בעולם, אבל לא מנקודת המבט האישית שלי.
כלומר, סובייקטיבי או אובייקטיבי?
מה?
סובייקטיבי או אובייקטיבי?
לא בדיוק, כי אני לא מדבר, שני הדברים האלה יכולים להיות אובייקטיביים. רק השאלה אם זה תוצאות אובייקטיביות עבורי, או תוצאות אובייקטיביות עבור העולם. לכן אני לא הייתי מגדיר את זה כסובייקטיבי מול אובייקטיבי, זה בדיוק אחת הנקודות שדיברתי עליהן קודם, שאפשר נורא מהר לקשור את מה שאני מנסה להגיד כאן, עם דילמות אחרות שהן אולי משיקות, אבל לא זהות. ולכן אחת המטרות הכי עדינות פה זה לנסות ולחדד על מה בדיוק אני מדבר.
אתה לא הבאת פה, אבל זה הפליא אותי שלא הבאת את האמירה של חלל עליו שבת אחת כדי שהוא ישמור שבתות הרבה, וזה אמירה כזאת של הסתכלות על העולם. יש פה איזשהו עולם, יש מערכת של שבתות שצריך לשמור, וזה לא משנה אם זה אני או אתה, צריך את המכלול שיתקיים.
זה בהחלט קשור, ואני אגיע לזה גם. אני אגיע לזה גם. אפשר היה לקשור את השאלה הזאת לשאלה של אינטרסים מול ערכים. האם אני עובד למען האינטרסים שלי או למען ערכים? אבל זה שוב פספוס. אבל זה לא...
גם לי יכול להיות ערכים.
מה, לא שומע?
גם לי עצמי יכולים להיות ערכים. ערכים שלי לעומת ערכים.
בדיוק, לא, 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 הערכים שלי, זה תמיד מדובר בערכים שלי, אבל הבונוס הערכי או התועלת שאותה, גם בנקודת המבט האישית שלי, שאני מרוויח, היא לא אינטרס במובן הירוד, אלא היא אינטרס רוחני, השתפרות רוחנית. לכן אני חושב שלא נכון לנסח את זה כאינטרס מול ערכים, אלא באיזה סוג של שיקול ערכי אני אמור להשתמש, או אמור להתחשב כדי לקבל את ההחלטה שלי. האינטרס הערכי, ועוד פעם, המילה אינטרס פה היא מבלבלת, כי אני לא מתכוון להרוויח משהו באיזשהו מובן חומרי, נוחיות, כסף, כוח וכדומה. אני מדבר על להתקדם רוחנית. לזה כרגע אני קורא אינטרס, רק בשביל המינוח, כי אני צריך להבין שאני מדבר על זה, וזה יחזור עוד ועוד, ולכן חשוב לי להדגיש את הנקודה הזאת. יש פה ויכוח רוחני, זה לא ויכוח של אנשים אינטרסנטים מול אנשים ערכיים, זה נקודה שמאוד חשוב לי לחדד. זאת אומרת, זה ויכוח בשאלה איך אני תופס את העולם הערכי. זאת אומרת, מהו השיקול הערכי שבו אני אמור לעשות חשבון, כשההנחה שלי זה שכאשר בן אדם מרוויח רווח רוחני, זה לא אינטרס במובנו הנמוך, אלא זה אינטרס רוחני. זאת אומרת, יש לאדם מטרה וערך להתקדם רוחנית, וזה בסדר גמור, הוא צריך לעשות את זה.
אבל גם העולם מרוויח מזה, גם שהאדם באופן פרטי מתקדם רוחנית, העולם גם מרוויח מזה. זאת אומרת, זה לא...
מה המוטיבציה שלו?
זה דיכוטומי להגיד שזה אני או אחרים.
זה להגיד...
אם אתה מתקן את המידות שלו, זה ישפיע גם על אחרים.
זה בדיוק להגיד את מה שאני אומר. זאת אומרת, הטענה שלי, זה שהרווח האישי שעליו אני מדבר, אין פירושו פעולה לא ערכית. זה ויכוח ערכי. זאת אומרת, השאלה, מה צריכה להיות המטרה הערכית שלי? ומדובר פה מצדיקים מול צדיקים, אני לא מדבר על צדיקים מול רשאים. השאלה מה צריכה להיות המטרה הערכית שלי, ולכן קל מאוד לקחת את הדיון הזה למקומות של אינטרסנטים מול בעלי ערכים, או נמוכים מול גבוהים, או רשעים מול צדיקים. אני לא מדבר על זה, אני מדבר על ויכוח ערכי אמיתי, ויש לו מימד אינטרסנטי מסוים שאני אגע בו, אבל זה לא השורש. לפעמים קשה לעשות את ההבחנה הזאת. טוב, נראה את זה בהמשך. רק אני אזכיר שכאשר מדברים בפילוסופיה של המוסר, כן, באתיקה, שאנחנו מדברים על תועלתנות, כן, אחת הגישות המרכזיות באתיקה, זאת תועלתנות, שבאנם צריך לקבל את ההחלטה הערכית שלו לפי שיקול של מקסום הרווחים, מקסום התועלת. אבל זה לא אומר כלום לגבי השאלה מהי פונקציית התועלת שלך. מה נקרא מבחינתך תועלת? זה יכול להיות תועלת במובן של להרוויח כסף, אבל זה יכול להיות גם תועלת במובן של להחזיר כמה שיותר אנשים בתשובה. גם זה סוג של תועלת. בן אדם צריך קודם כל להגדיר לעצמו מה פונקציית התועלת שלו, ואז לקבוע מהו המסלול שבו הוא מתקדם בצורה הכי טובה, כדי לממש כמה שיותר את פונקציית התועלת הזאת. אגב, זה נכון גם בתורת המשחקים, לא רק בתורות מוסר, גם בתורת המשחקים, למשל, יש כל מיני ביקורות על אנשים, אני יודע מה, קונים כרטיס פייס, אוקיי? סתם אני מביא דוגמה פה. זה פילוסופיה, אז אני מרשה לעצמי קצת אסוציאציות, אני רוצה לחדד את הנקודות. אתה קונה כרטיס פייס, וכרטיס הפייס, נגיד שעולה לך 10 שקלים, והסיכוי שלך לזכות במיליון שקל, הוא, אני לא יודע מה, נגיד מיליונית, בסדר, לצורך הדיון. לא יודע בדיוק, לא מכיר את ה...
0.4 אפסים אחרי.
מה?
0.4 אפסים אחרי.
כן, כמו שם, מיליונית נגיד, אוקיי, 6 אפסים. אז תוחלת הרווח היא שקל. נכון, יש לך סיכוי של מיליונית להרוויח מיליון. עכשיו, אתה משקיע בכרטיס 10 שקלים. אז זה אומר שאתה בעצם, לכאורה, זה אומר שאתה נוהג בצורה לא רציונלית. כי אתה משקיע 10 שקלים בהגרלה שתוחלת הרווח שלה היא שקל. עכשיו, הרבה פעמים שומעים ביקורות מן הסוג הזה, אלה ביקורות שגויות. הן ביקורות שגויות בגלל שהן מתעלמות מהעובדה, משתי עובדות. עובדה אחת, שהרווח של ההגרלה הוא לא התוחלת. אף פעם הוא לא יהיה התוחלת. זה יהיה או אפס או מיליון, זה אף פעם לא יהיה שקל. והסיכוי שאני ארוויח מיליון שווה לי להשקיע 10 שקלים, גם אם תוחלת הרווח היא שלילית. זה לא שזה, אנשים מבלבלים את התוחלת עם התוצאה. התוחלת היא לא התוצאה, התוחלת היא התוצאה הממוצעת. והתוצאה בסופו של דבר של ההגרלה יכולה להיות גם מיליון, ועל הסיכוי שאני ארוויח מיליון שווה לי להשקיע 10 שקלים, כי זה לא הפסד כל כך משמעותי מבחינתי, והרווח יהיה רווח מאוד גדול. אז גם אם התוחלת יותר נמוכה מההשקעה, זה לא אומר שאני אדם לא רציונלי. יש ניסוח אחר של אותו עניין, יש קשר ביניהם, אבל זה לא בדיוק אותו דבר, שאומרים, בעצם הבן אדם, בשביל ההתרגשות הזו, ובשביל הסיכוי להרוויח מיליון, שווה לו להשקיע 10 שקלים. זאת אומרת, הרווח שלו מההגרלה הוא לא רק השקל שהוא יקבל בסוף, גם בהנחה שנתייחס לתוחלת כאילו שזה הרווח, כן, שאני מרוויח שקל. אבל אם הרווח של השקל הזה גם כרוך בלשחק את המשחק, ומבחינתי גם לשחק את המשחק זה בעל ערך. ההתרגשות, הציפייה לתוצאות, כל הדברים האלה, גם על זה אני מוכן לשלם. אז על זה אני משלם עוד 9 שקלים. מה זה אומר בעצם? שבהנחה שפונקציית התועלת שלי היא לא רק הכסף שאותו אני עומד להרוויח, אלא למשל גם הערך במשחק, בהשתתפות במשחק. ההתרגשות שבמשחק, מבחינתי זה גם חלק מהתועלת. אם זאת פונקציית התועלת שלי, אף אחד לא יכול להגיד שאני לא רציונלי. רציונליות תמיד נקבעת לפי השאלה מה פונקציית התועלת שלי, זה נתון שאותו צריך לקבל, ואז צריך לראות האם אני פועל באופן מיטבי כדי להגיע למקסימום בפונקציית התועלת שלי. כאן אפשר לשפוט אותי אם אני רציונלי או לא. פונקציית התועלת עצמה אין לגבי השיפוט מה זה רציונלי ומה זה לא רציונלי. כל בן אדם קובע ממה הוא נהנה ועל מה הוא מוכן לשלם, וכל אחד והטעם שלו. פה אין עניין של רציונלי ולא רציונלי. אז בנמשל, גם בהקשר של אתיקה, בן אדם צריך לקבוע לעצמו מה נקרא מבחינתו תועלת. האם תועלת זה הרווח של כל, הרווח הרוחני של כל העולם, הרווח הגשמי של כל העולם, הרווח הרוחני שלו, הרווח הגשמי שלו, לא יודע מה, כל פונקציה תועלת שתעלו בדעתכם. ולכן כשאני אומר שאני אוחז במשנה אתית, תועלתנית, יוטליטריאנית, כן? אז האמירה הזאת לא אומרת הרבה. קודם כל, תן לי בבקשה מהי פונקציית התועלת שלך. אתה חותר לקראת מקסום התועלת, אבל אתה לא אמרת לי עוד מה זה מבחינתך תועלת. אם התועלת שלך תהיה מקסימום העושר או העלייה הרוחנית לעולם, אז תועלתנות שעל פניה נשמעת נורא אגואיסטית, הופכת פתאום להיות אלטרואיזם צרוף. תחת אותה כותרת של תועלתנות. לכן צריך פה מאוד להיזהר, גם בהקשר שלנו, כשאני מדבר על ראיית הדילמה מנקודת המבט האישית שלי, או מנקודת המבט של העולם, אין פירושו אגואיזם מול לא אגואיזם, או לא בהכרח. יכול גם לבטא אגואיזם מול לא אגואיזם, אבל ממש לא בהכרח. אני יכול לקחת כרווח אישי שלי שהעולם יתקדם, או רווח אישי שלי שאני אתקדם, אבל לא כדי שאני ארוויח בעולם הבא או בעולם הזה, אלא כי אני חושב שהקדוש ברוך הוא רוצה שאנשים יתקדמו. זאת אומרת, יש לזה מטרה ערכית רוחנית. לכן צריך מאוד להיזהר, אני מדגיש את זה מאוד, כי בהמשך זה יכול לעלות לא פעם, זה מאוד מבלבל. אני ככה זזתי פה בין כתבים כשהכנתי את השיעור, כי כל הזמן דברים התחלפו לי והחליפו מקומות, והניסוחים פה מאוד מבלבלים. לכן היה חשוב לי לחדד את הנקודה הזאת. אני מדבר על שתי תפיסות רוחניות, לא על אינטרסים מול ערכים, ולא על נמוך מול גבוה בהכרח. עכשיו, בואו ניקח למשל דוגמה ראשונית, רק כדי להתחיל לשחק את המשחק. אדם שרואה מישהו אחר שנמצא בסכנה, אז התורה אומרת, לא תעמוד על דם רעך. אתה צריך להציל אותו. יש אפילו חוק בישראל היום שלא תעמוד על דם רעך. הפסוק אומר, לא תעמוד על דם רעך. אוקיי? אתה חייב להציל אותו. עד כאן זה בסדר. מה קורה כשזה דורש ממני לשלם מחירים? למשל, כשאני צריך להשקיע בזה כסף. אז פה אפשר להגיד, אתה צריך להשקיע בזה כסף. אז ברמה העקרונית, הרי אם לא תציל אותו, תעבור עליו. שלא תעמוד על דם רעך. בשביל שהאדם לא יעבור עליו, הוא חייב להשקיע את כל ממונו. אוקיי? אבל עדיין שימו לב שהשקעת הממון נעשית בשבילי. בשביל להציל אותי מלהיות עבריין על הלב הזה. אני לא משקיע את הממון כדי להציל את השני. בפועל, אני עושה את זה, אני משקיע אותו בהצלת השני, אבל המוטיבציה שלי היא כדי שאני לא אהיה עבריין. ושוב, שימו לב, אני לא מדבר על אגואיזם. אני לא רוצה להיות עבריין כי הקדוש ברוך הוא לא אוהב עבריינים, לא כי אני אקבל גיהינום. זה צריך להבין, זה נקודה אחרת. אוקיי? זה בנם שמבחינתו רק רוח קיימת. הוא איש נעלה, מוסרי, רוחני, הכל בסדר. אבל מבחינתו המטרה הרוחנית זה התעלות רוחנית מקסימלית שלו. ולכן אם הוא נדרש להשקיע כסף בהצלת הזולת, הוא עושה את זה. למה? לא כי הזולת הוא המוקד ובשבילו הוא משקיע את הכסף, אלא בגלל שהוא חייב לוודא שהוא לא יעבור עליו דאורייתא. אוקיי? ועוד פעם, הוא חייב רוחנית. זאת אומרת, לא חייב כי אחרת הוא יענש. זה הופך את זה לאינטרס נמוך, אלא בגלל ההתקדמות הרוחנית. מה קורה עכשיו אם האדם נדרש...
לא למכור... פשוט, זה לא פשוט מה, שאתה, מה שנאמר כאן.
למה?
כי... לא, אני אומרת, האדם יכול לחשוב שהוא רוצה לא להיות עבריין מבחינה רוחנית, ואז כאילו להתכוון לזה כל הזמן, ויש, זאת אומרת, הוא באיזשהו מקום מתוסכל מזה, זאת אומרת, יש בזה עבריינות כלשהי.
לא בהכרח, זאת התפיסה הרוחנית שלו, יכול שאת לא מסכימה.
כמו שאת רוצה להיות אזרחית טובה, ולבטל את החוק.
בוא נפריד רגע.
איתו, את לא אוהבת אותו.
את יכולה לא להסכים עם גישה כזאת, גם אני לא מסכים איתה. אבל זה לא אומר שמי שאוחז בגישה הזאת הוא אינטרסנט במובן הירוד. אני לא מסכים עם התפיסה הרוחנית שלו, בסדר? זה מחלוקת לגיטימית, אני מסכים איתך, זאת אומרת, בעניין הזה אני לא מצדד בגישה הזאת. אבל אני לא רואה את מי שכן מצדד בגישה הזאת כאינטרסנט במובן האגואיסטי, אלא הוא בעל תפיסה רוחנית שונה. הוא חושב שמבחינתו המשימה שמוטלת עליו זה להמריא כמה שיותר במובן הרוחני. הקדוש ברוך הוא מצפה שכל אחד ישתדל להמריא הכי גבוה שהוא יכול רוחנית. ואז לכן הוא נוקט כך, לא בגלל שהוא אדיש לזולת, לא בגלל שאכפת לו רק מעצמו, אלא שכך הוא מבין את מטרתו במובן הרוחני, הערכי. בסדר? אז צריך, גם אם אני לא מסכים עם התפיסה הזאת, צריך לא לזלזל בה. אני צריך להבין מה...
כן, אבל זה יכול כאילו גם להביא את הבן אדם לשפל מדרגה ברמה הזאת.
חששות, אני לא עושה...
טכנוקרטיה כזאת שמצוות?
את יכולה להגיד שהתפיסה מצד עצמה היא בסדר, רק את חוששת שעלול להיווצר או להיוולד ממנה המשך שהוא פחות, הוא יותר בעייתי. בסדר, אז זה כבר שאלות של מדרום חלקלק. אני רוצה לדון בתפיסה עצמה, לא בשאלה מה זה יכול להביא. איך אני מתייחס לסוג הזה של תפיסה, בהנחה זה לא יביא לשום מקום. הבן אדם יישאר בתפיסה הזאת ויפעל על פיה, אוקיי? אז זה, עכשיו, מה קורה אם הבן אדם צריך לשלם בחייו?
לא, אז חייך קודמים לחייך ואחר.
שזה אני מכירה על ימין ועל שמאל, אנשים שהולכים להציל מתביעה, מתים, ואלה שהם רצו להציל אותם יצאו חיים.
היה את הסיפור הזה בנהריה, לפני שנה.
כן, יש לנו גם חבר כזה. חבר פרטי שקרא לו את זה.
אוקיי.
כן, כן.
במקרה הזה, רוב הפוסקים, יש ירושלמי שהגאות מימונים מביא בפרק א' מלכות רוצח, הירושלמי אומר שזה מותר. אבל רוב הפוסקים טוענים לא רק שזה לא מותר, זה אסור. זאת אומרת, לא רק שאין היתר, זאת אומרת, לא רק שאין חובה לעשות את זה, אלא זה רק מותר. לא, זה גם לא מותר. זאת אומרת, אסור לעשות את זה. עכשיו, למה אסור לעשות את זה? אז פה יש שילוב של שני דברים.
כן,
שני דברים. מצד אחד, בהסתכלות מכיסאו של מזכ"ל האום, כן, או של הקדוש ברוך הוא, אז בסדר, אחד נולד ואחד חייב ניצלים, והשני משלם בחייו. בסך הכל, שתי האופציות הן אופציות שקולות מבחינת העולם כולו. הרגע ששתי אופציות הן שקולות מבחינת העולם כולו, אני צריך להעדיף את עצמי. אומרת, דילמה יכולה להתעורר במקום שבו אם אני אשלם את המחיר והשני ירוויח, השני ירוויח יותר מהמחיר שאותו אני משלם. אז אם אני דואג רק לעצמי, עוד פעם, דואג רוחנית, לא אינטרסנטית, אז אני לא אשלם את המחיר הזה. כי אני, התפקיד שלי למקסם את המדרגה הרוחנית שלי. אבל אם אני מסתכל בחשיבה קולקטיבית, אז סך הכל הרווח הרוחני שהוא ירוויח גדול יותר מההפסד הרוחני שאני אפסיד, ומכיסאו של מזכ"ל האום אני כן צריך לעשות את הפעולה הזאת, אוקיי? מה קורה כשהרווח שלו שווה למחיר שלי? במצב כזה, השיקול הקולקטיבי הוא אדיש, נכון? זאת אומרת, תעשה כך או לא תעשה כך, המצב הקולקטיבי נשאר אותו דבר. במקרה כזה, יש בהחלט מקום לתפיסה, וכך נוקטים רוב הפוסקים, רוב הראשונים, שפה אתה צריך להעדיף את עצמך. זאת אומרת, הדין של חייך קודמים נאמר בעיקר במקום שבו שתי האפשרויות בהסתכלות הקולקטיבית שקולות. אבל במקום שיש אפשרות שהיא עדיפה בהסתכלות הקולקטיבית, שם מתחילים להתעורר שאלות. ונדבר על זה בהמשך. יש שאלות שיכול להיות שפה אני צריך לשלם את המחיר בשביל התועלת היותר גבוהה של הסביבה. למרות שבהחלט המשימה שלי היא קודם כל לטפל בעצמי. אבל עדיין יש מקום גם להסתכלות קולקטיבית.
במקרה לפעמים, לפעמים בהסתכלות קולקטיבית, מזכ"ל האום, בסדר? אומר, עדיף שימותו 10 ולא ימותו 100. כלומר, יש הרבה מקרים כאלה שאנחנו יודעים ש...
זה הטענה, הסתכלות קולקטיבית, אם אני מציל חיים של 2 ואני מוסר את עצמי, אז לכאורה בהסתכלות הקולקטיבית אני צריך...
השניים חייב, כן.
אבל בהסתכלות האישית, אני אומר, רגע, אני עוד יש לי הרבה, עוד פעם, לא אינטרסנטי. יש לי הרבה עשימות, אני עוד אשמור שבתות הרבה. אז אני צריך לדאוג לזה שאני אתקדם רוחנית, גם במחיר שאחרים ייפגעו, רוחנית או פיזית. ועוד פעם, אני לא מדבר על אינטרסים, אני חוזר כל הזמן ומדגיש את זה. אני מדבר על תפיסה רוחנית, מה באמת אמורה להיות המשימה שלי. יש חלל על שבת אחת כדי שישמור שבתות הרבה, באמת הזכיר אחני קודם, בעצם משקף סוג כזה של שיקול.
כי הגמרא אומרת... יש גם מקרה שאם צרים על ים מבקשים מישהו אחד, שימותו כולם ולא...
כן, זה כבר פוזיטיב, שווה
אל תעשי. כתבתי מאמר, יש הרבה דברים, אני לא נכנסתי פה לכל האספקטים, על כולם כמעט כתבתי מאמרים, כי אני אוהב לעסוק בנושא הזה. אז על זה כתבתי פעם, ושם אני טענתי שזה לא קשור לסוגיה בכלל. למרות שכל הנושא כלים של הרמב״ם, זה פרק מלכות יסודי התורה, וירושלמי בתרומות אומר את זה, כולם מתלבטים שם ונשארים בצריך עיון, כי ההלכה הזאת לא מסתדרת עם הכללים ההלכתיים. ואני טענתי שזה לא קשור בכלל, זה שאלות של קידוש וחילול השם, זה לא שאלה של רווח והפסד תועלתני, אלא קידוש השם, זה לא שאלה של הלכות רוצח ושמירת הנפש.
אבל זה איזשהו רווח והפסד לעולם כאילו.
בשנת הרווח והפסד לעולם אני כן אמור הייתי לעשות את זה. ולכן כל הנושאי כלים שם תמאים על ההלכה הזאת, למה לא למסור את האדם הזה ובכך להציל את כולנו? אחרת כולנו נמות, אז מה הרווחנו מכל זה? כולל הוא עצמו. מה הרווחנו? ברמה התועלתנית אין בזה שום היגיון. תועלתנות עוד פעם, לא תועלתנות נמוכה, תועלתנות גבוהה. אין בזה שום היגיון. ולכן אני טענתי שזה לא קשור לשיקולי תועלת, זה קשור לשיקולי קידוש וחילול השם. ושם זה פרשייה בפני עצמה. אבל זה נעזוב, אני לא רוצה להיכנס פה לכל הפינות האלה. אז החלל עליו שבת אחת כדי שישמור שבתות הרבה מופיע, אחד הנימוקים שמופיע בגמרא ביומא, בפרק שמיני, כשהגמרא באה להסביר למה מחללים שבת כדי להציל נפש. אז אחד הנימוקים שהגמרא מביאה, זה חלל עליו שבת אחת כדי שישמור שבתות הרבה. מה זאת אומרת? פה אנחנו ממש רואים בצורה מאוד מחודדת את הנקודה שבה אני באמת מחלל שבת, והרווח יהיה רווח של מישהו אחר. נכון? אבל כיוון שהרווח של המישהו אחר יותר גדול מהמחיר הרוחני שאותו אני משלם, כי הוא ישמור הרבה שבתות ואני אחלה רק שבת אחת, מבחינת ההסתכלות של מזכ"ל האום, אז אני צריך לעשות את זה. למרות שאני, במשימה שלי אישית, לכאורה מעלתי, כי אני עצמי חיללתי שבת. אבל אני אמור להסתכל על זה במבט של הקדוש ברוך הוא, במבט הגלובלי, הקולקטיבי.
זה לא קצת יומרני להכניס את עצמנו לנעליים של מזכ"ל האום, נקרא לו ככה? כי מה יקרה אם הבן אדם הזה יחלל שבתות אחר כך?
זה לא יומרני בכלל, אתה צריך לעשות את השיקול הזה. אתה לא מקבל החלטות עבור אחרים, אתה מקבל החלטות עבורך. אם אני הייתי מקבל החלטות עבור אחרים, את צודקת. אני לא משחק את הקדוש ברוך הוא. אבל החלטות עבורי, מי יקבל אם לא אני? ואני מקבל את ההחלטות עבורי מנקודת המבט של הקדוש ברוך הוא. אני כאילו מנסה להיכנס לנקודת המבט של הקדוש ברוך הוא, וכך לקבל את ההחלטה הלכתית.
אבל זה בדיוק הבעיה שלי, שאני לא הקדוש ברוך הוא. אני לא הקדוש ברוך הוא, באותו בן אדם שהצלתי וחיללתי עליו שבת, הוא גם יכול לחלל הרבה שבתות.
נכון, ועל זה באמת מדברים הפוסקים, האם על אחד כזה מוסרים את הנפש או לא, כל אלה שאלות קשות. אני רק, עוד פעם, אני לא נכנס לכל הסוגיות האלה כי אי אפשר, אני לא, לא, לא נצא מזה.
אבל אולי זה לא השיקול.
מה?
אולי זה לא השיקול, אלא השיקול הוא שאתה מצווה וחי בהם, ולא שימות בהם.
לא, וחי בהם זה...
אתה לא חולמית.
וחי בהם
זה השני. אבל זה לא את.
הגמרא, עוד פעם, הגמרא ביום המבחינה, יש שני שיקולים שונים. טיעון אחד זה חלל עליו שבת אחת כדי שישמור שבתות הרבה. והטיעון הזה הוא לכאורה טיעון גלובלי מובהק. במאמר שכתבתי פעם על תרומת איברים, אז הבאתי את הנימוק הזה, את הגמרא הזאת, בתור ראיה לזה שההלכה מסתכלת בהסתכלות גלובלית ולא בהסתכלות אישית. יש אומנם נכון שהגמרא שם מביאה נימוק אחר, שלכאורה חולק על הנימוק הזה, שנימוק הזה אומר וחי בהם, ולא שימות בהם. וזה לכאורה דווקא נימוק במובן האישי. זה נימוק שאומר בעצם מה שחשוב זה להציל את החיים. עזוב אותי מכל המחירים והשיקולים הגלובליים והכל. לא עושים את החשבון שחלל שבת אחת כדי לשמור שבתות הרבה. נכון שבנימוק האישי הזה עדיין אני מחלל את השבת כדי שהוא ינצל.
נכון.
זה לא שאני מחלל עבור עצמי. אבל עדיין הפריזמה שבה אני מסתכל על זה היא פריזמה אישית. אני צריך להציל את החיים שלו, וכל ההלכה מתעדה מול, כאשר היא מאיימת על חיים של בן אדם. אז זה אומר שאני לא עושה את החשבון הכמותי איפה הרווח הוא מקסימלי. פשוט אין מחיר. חילול השבת במקרה כזה הוא לא מחיר. כי לא עברתי איסור, במקום שבו מוטלים על הכף חיי אדם, חילול שבת הוא לא מחיר. כשאתה אומר דבר כזה, מה אמרת בעצם? שאם זה כן היה מחיר, אז אסור היה
לשם.
לכן אתה אומר, כן, אבל במקום של, של פיקוח נפש, זה לא מחיר. אז אתם רואים שזאת, רואות שזו הסתכלות הפוכה. זאת הסתכלות שבעצם אומרת, אני לא אמור לשלם מחירים כדי שהשני ינצל. כל מה שאני אמור לעשות את זה שם, פשוט בגלל שאני לא משלם מחירים, זה הכל. זה ממש ההסתכלות ההפוכה מול הנימוק של, של חלל שבת אחת כדי שישמור שבתות הרבה.
אני רוצה רגע לשאול את זה עוד שאלה. נכון, יש לכאורה הלכה שאומרת שמצילים את האיש לפני האישה? שמצילים את האיש לפני האישה, אם שניהם טובים,
אז מצילים את האיש. זה דוגמה לשיקול
גלובלי. בדיוק, עד כאילו זה דוגמה לשיקול גלובלי, כי היא צריכה פחות מצוות.
נכון.
עכשיו אני שואלת את עצמי, למה חז"ל הכניסו את עצמם בכלל לתוך המגפיים של הקדוש ברוך הוא, אני באמת לא מבינה את זה.
אז אני אסביר לך, אין בעיה להבין את זה. זה שהקדוש ברוך הוא עצמו לא סיפר לנו מה הוא חושב. אז מה שנשאר לנו לעשות זה לקבל את ההחלטות שלנו. אז מה שאנחנו יכולים לעשות, והקדוש ברוך הוא תמיד יכול לבוא אלינו אחרי זה בטענות שטעינו, אבל מה לעשות? אני צריך איכשהו לקבל החלטה. אז אני מקבל את ההחלטה המיטבית להבנתי. ולהבנתי, מה שהקדוש ברוך הוא היה רוצה, זה מקסימום מצוות. יכול להיות שאני...
אבל האישה יכולה להביא עוד ילדים שעשו עוד יותר
מצוות. זה בדיוק מה שבאתי להגיד. א', אנחנו רואים אצל חז"ל גם שיקולים של צער, לא רק של מצוות. וכן, מה זאת אומרת, אם היא אימא לילדים...
לא, לא, לא אמרתי שלא, מה זה קשור? אפשר להתווכח עכשיו ספציפית אם היא אימא לילדים והוא בודד, יכול להיות שבאמת הדין ישתנה, מי אמר שלא? אני מדבר ברמה העקרונית. ברמה העקרונית, הגמרא אומרת שם, שיקול של מקסום התועלת הרוחנית. וזה ממש שיקול גלובלי קלאסי. ואני חושב שאין בזה שום בעיה, זה מרתיע את האנשים כאילו אתה משחק את הקדוש ברוך הוא. אבל צריך להבין שפה צריך לקבל החלטות. בכל מקרה צריך לקבל פה החלטות. ואני חושב שמקבלים פה החלטות, מה לעשות? מי יקבל את ההחלטה אם לא אני? הקדוש ברוך הוא לא סיפר לי מה אני צריך לעשות במצב כזה. אז אין מה לעשות, אנחנו צריכים לקבל את ההחלטות.
אני רוצה להגיד משהו שאני חושבת.
אוקיי.
נכון שהשם נתן לנו את התורה. שם כתוב לנו מה הוא רצה, מה הוא התכוון, מה הוא חושב. אנחנו מחשבתו עמוקה ממחשבתנו, נתן לנו את החכמים.
כתוב שם חלק.
ונגידו לנו מה הוא התכוון ומה הוא חשב. וזה לא נתון לכל המיליון אנשים, כל אחד להגיד מה הוא חושב. עכשיו בתורה הוא גם כתב לנו, גם אם יגיד לך ששמאל או ימין, תעשה את מה שהוא אומר. כי אני גם כן מתכופף בשביל תלמיד חכם. קדוש ברוך הוא נתן להם את הכוח, ייפוי כוח כזה, להיות במקומו, להגיד מה הם חושבים. לא כל אדם יכול לבוא ולקום, אני חושב שככה ואני חושב שככה. זה תלמידי חכמים.
לא, לא, בתורה לא כתוב שעל שמאל שהוא ימין ועל ימין שהוא שמאל. זה מדרש חז"ל, והמדרש הזה שם במחלוקת.
אוקיי, אוקיי, אבל יש לנו את הציווי הזה לשמוע אחרי, לשמוע לדברי.
חז"ל פירשו באופן כזה, ואני אומר שהפירוש הזה הוא פירוש סביר. אם מישהו חושב שהפירוש הזה לא סביר, מותר לו לבקר את ההחלטה החז"לית, אין בזה שום בעיה. חז"ל היו בני אדם כמונו, וזה מה שהם חשבו, הם חשבו, מה שאני חושב, אני חושב. אני אנסה להבין את מה שהם חשבו, בדרך כלל נדמה לי שהם חשבו טוב, אבל בסדר, מותר לבקר, אין בזה שום פסול.
לא, לבקר אין שום פסול, צריכים גם אפילו לבקר אחרי, כי לפעמים זה מחדד. אבל אני אומרת, להם ניתן הכוח הזה להגיד את מה שהשם התכוון, וגם אם הם טעו.
זה שניתן לכוח זה הסבר של סמכות, אני שואל את ההיגיון. השאלה, למה הם החליטו את ההחלטה הזאת, לא האם יש להם כוח להחליט. זה ההיגיון שעומד מאחורי זה.
אוקיי, זה משהו אחר, זה בשביל שיהיה לנו יותר קל להבין.
רש"י הראשון על התורה, הרי מביא, אמר רבי יצחק, למה לא התחילה התורה מהחודש הזה לכם ראש חודשים? למה כתבו את חומש בראשית ותחילת חומש שמות? אז רש"י אומר, משום כוח מעשיו יגיד לעמו לתת להם נחלת גויים. כדי שאנחנו נראה שהקדוש ברוך הוא ברא את הארץ ואת העולם, ולכן הוא יכול, יש לו כוח לתת את זה למי שהוא מחליט, כי הוא ברא את זה.
עכשיו השאלה
שלנו,
היא... שלנו ולא שלכם, אוקיי.
למה נכתב כל חומש בראשית חוץ מפרק ראשון של הבריאה? אז הבנתי, הפרק הראשון של הבריאה הבנתי. בא לספר לי למה הקדוש ברוך הוא ברא את העולם. אבל רש"י שאל על חומש ורבע, לא על פרק אחד. והוא ענה רק על פרק אחד. והתשובה לדעתי... זה שרש"י אומר שם, הוא נתנה לאשר ישר בעיניו. ספר בראשית נקרא ספר הישר. ולכן אני חושב שמה שרש"י מתכוון לומר פה, זה שספר בראשית נאמר כאן, נכתב כדי ללמד אותנו למה עם ישראל היה זה שישר בעיני הקדוש ברוך הוא, לתת לו את הארץ. ועכשיו אני מגיע לשאלה שלך, עסקה, אחרי שאמרו לנו שיש לו את הכוח לתת למי שהוא רוצה, למה צריך את התוספת הזאת? כדי להגיד לי שזה שיש לו את הכוח זה נהדר, אבל עדיין צריך הנמקה מהותית, למה הוא עשה דווקא את זה, יש לו את הכוח, הוא יכול לעשות מה שהוא רוצה, אבל זה לא פותר אותו מלהסביר מה ההיגיון בהחלטה שהוא קיבל.
כן, אבל באמת כל הגמרא מלאה בהנמקות, כל המחלוקות שם וכל הדיונים שם, זה באמת הנמקות.
אז אנחנו עוסקים בהנמקות, אז מה הטענה? גם אנחנו עוסקים בהנמקות, כמו שהגמרא עוסקת. ולכן כשחז"ל אומרים לנו שצריך להציל איש לפני אישה, בהחלט עולה פה שאלה טובה, מה ההנמקה לזה? זו שאלה לגיטימית וטובה, לא רואה בזה שום בעיה.
כן, כל שאלה היא לגיטימית, וכל שאלה אפילו היא כדאית, זה צריך לשאול. אני רק אומרת שבשורה התחתונה, אנחנו צריכים לדעת שבסופו של דבר אנחנו כפופים לדין הזה.
דיון אחר, אני לא מדבר כרגע על הכפיפות לדין, אני מדבר על ההיגיון שבדין. אני רוצה להבין למה חז"ל אמרו את זה.
לא מדבר על המחויבות.
אם זה מחייב או לא, כל אחד יחליט מה מחויבותו להלכה. אני גם חושב שההלכה מחייבת, אבל אני לא עוסק בזה כרגע, אני עוסק בשאלה מה ההנמקה, מה ההיגיון של ההלכה.
אני חושבת שמה שעסקה התכוונה זה שאני...
אגב, יש פה מישהו בשם משה. נכנס פה מישהו ש...
אני חושבת שזה נועה קורצבן?
זה נועה?
לא,
זה נועה. אז זה לא. אוקיי.
יש פה
נושא הסמוי.
מישהו
רצה להגשים.
לא, לפעמים זה לא דברים נחמדים.
כן, כדאי להוציא.
אולי זה סתם מישהו מאיתנו, מה?
לא, זה פשוט להוציא, אלא אם כן, מי שזה, שתזדהה פשוט.
אני לדעתי כדאי להוציא.
כן,
זה
אומר. לא, לדעתי לא כדאי.
לא, את רואה ככה...
יש לו את הקישור הזה,
לא? רותי, את לא יודעת מה...
יצא.
את לא יודעת מה יעשו עם זה.
יצא.
אולי זה הייתה נועה.
אוקיי.
לא. זה מישהו שהבין
שם... מירב.
הלינק הזה של הזום, זה הלינק שבו אני נותן את כל שיעורי הזום, יש לי כל מיני שיעורים לאורך ה...
מישהו יתלמד.
אז אנשים...
אולי אחד מה... זה.
טוב.
מהכולל.
טוב, בואו נחזור, כן.
רק רציתי להגיד שאני חושבת שמה שעסקה התכוונה זה שכשאני אמרתי למה חז"ל מרשים לעצמם להיכנס לתוך הנעליים של הקדוש ברוך הוא, אז אולי עסקה התכוון שהקדוש ברוך הוא נתן להם רשות להיכנס לנעליים.
אוקיי, כן, אבל השאלה כמובן הייתה מה ההיגיון בזה, אני לא חושב שהשאלה הייתה פסיכולוגית למה הם הרשו לעצמם, או שאלה של סמכות, אלא השאלה מה ההיגיון, למה הם קיבלו החלטה כזאת, מה הרעיון שמאחורי ההחלטה הזאת, זה המישור שבו אנחנו עוסקים כאן. עכשיו, במקום שבו אני, למשל, צריך בשביל להציל את השני, אני אמור להיפגע באיזושהי צורה, להיות חולה או משהו כזה. זה כבר דילמה, נכון? יש מחיר שלי, יש תועלת שלו, התועלת שלו רבה מהמחיר שלי, וכאן כבר יש מקום להתלבט, בהסתכלות הגלובלית, לכאורה, מן הראוי לעשות את זה. אבל עדיין יש איזושהי קדימה שלי, ולכן פה מתעוררות כל מיני דילמות, ויש עמדות שונות, ואני לא נכנס לעניין הזה כאן. אבל פה יש עוד חלוקה שאני רוצה לעשות. כשאני מדבר על הצלת חיים, הקדמה הזאת לוקחת לי הרבה זמן, כשאני מדבר על הצלת חיים, אפשר היה להסתכל על זה כהצלה של אינטרס גשמי. בן אדם רוצה לחיות, כמו שהוא רוצה שיהיה לו כסף, הוא רוצה לחיות ולא למות. כשאני מדבר על רווח רוחני, כמו להציל אדם מעבירה, במצב כזה יש אפילו יותר היגיון להסתכל מנקודת המבט של הקדוש ברוך הוא. ולמה? כיוון שהרי כל המטרה שלי בהתקדמות הרוחנית אמורה להיות לעשות את רצונו של הקדוש ברוך הוא. אבל אם אני כבר עושה את הדברים בשביל למלא את רצונו של הקדוש ברוך הוא, אז בוא נסתכל מה באמת הוא רוצה. והרי ברור שמבחינתו, מה זה משנה אם הרווח הרוחני יבוא מפלוני או מאלמוני? אם בסך הכל העולם יהיה במצב רוחני טוב יותר, ברור שזה, לכאורה ברור, שזה יותר מתאים לרצונו של הקדוש ברוך הוא. ולכן כאשר אני מדבר על הצלת נפש, פה יש מקום להתלבט, זה אינטרס מול רוחניות או אינטרס מול אינטרס. כאשר אני מדבר על רוחניות מול רוחניות, כמו בסוגיה שלנו, כן? לעשות עבירה קלה כדי להציל את חברי מעבירה חמורה, במצב כזה לכאורה יש מקום לשיקול גלובלי. כי בשיקול הגלובלי הרי כל מה שאני עושה מצוות ונמנע מלעשות עבירות, זה כדי לקדם את מצבו הרוחני של העולם, לעשות את רצונו של הקדוש ברוך הוא. נו, אבל מבחינת נקודת המבט של הקדוש ברוך הוא, ברור שהוא מעדיף שאני אעשה עבירה קלה כדי שהשני לא יעשה עבירה חמורה. מצבו של העולם באופן גלובלי יהיה טוב יותר אם זה יקרה. אז לכן יש אפילו יותר היגיון להסתכל, הסתכלות גלובלית, כאשר הדילמה היא רוח מול רוח. וזה
כמובן
אחרת. השאלה היא איזה אחריות הטיל
הקדוש ברוך הוא על האדם.
אבל אחריות זה שאלה אחרת. אני רוצה כרגע לדעת...
לא, אבל אם אתה לא אחראי לעולם הרוחני של חברך,
אני מדבר
במשך... כמו שאתה צריך להיות אחראי לעולם הרוחני שלך,
רותי, זו שאלה אחרת. אני שואל קודם כל את השאלה מה הקדוש ברוך הוא רוצה. בסדר? אחרי שאני שואל את השאלה מה הוא רוצה, אפשר לעלות ולשאול, אוקיי, האם עליך המשימה להשיג את, את התוצאה שהוא רוצה או לא? אפשר לדון גם בזה. אבל קודם כל בוא נראה מה התוצאה העדיפה מבחינתו. הטיעון הזה, השיקול הזה הוא שיקול עצמאי. אחרי זה אפשר לבוא ולומר, בסדר, אבל זה לא עסק שלך. אז באמת אם כבר העלת את זה, אז אני אעיר עוד הערה. יש, בסיכום אתם תראו, אני מפנה לכל מיני תורים באתר שלי, שבכל אחד מהם הרחבתי את האספקטים האלה. יש דילמה למשל בין אוניברסליזם לאינדיבידואליזם. זאת אומרת, או לא אינדיבידואליזם, אלא נקרא זה שוביניזם. מה זאת אומרת? בן אדם דואג לעצמו, למשפחתו, לחברה שלו, לעם שלו, לקהילה שלו, או שהוא אמור לדאוג לכל העולם כולו. מה בעצם שיטה אתית עדיפה, אוקיי? עכשיו, לכאורה, הייתי אומר, שברור שאתה אמור לדאוג לכל מי שאתה יכול, לפחות כל עוד זה לא בא על חשבונך. זה רק
מ... אבל אני אהיה לך קודמים.
אני אהיה לך, בדיוק.
מרבה את הטוב בעולם, בסך הכל. אז ההיגיון אומר להיות אוניברסליסט. אני לא מדבר כרגע שזה בא על חשבוני, אלא במובן הכלל, אני צריך לדאוג למקסימום תועלת בכלל העולם, הסתכלות גלובלית. האוניברסליזם שאני מציג כאן אינו אלא השיקול הגלובלי שעליו דיברתי, אוקיי? לעומת זאת, יש כאלה אנשים שאומרים, עזוב, אתה תקדם את עצמך ואת הקרובים לך, וכל אחד יתמקד בזה, ובסך הכל המצב הרוחני של העולם יצא טוב יותר, למרות שזה נראה לו פחות הגיוני. כי אם כל אחד ידאג לכל העולם, אז בסוף יצא שאף אחד לא ידאג לאף אחד. ולכן בעצם אפילו תוצאתנית, תוצאתנות רוחנית אני מתכוון, עדיף שכל אחד יתמקד במעגלים הקרובים אליו, קודם כל בעצמו, אחרי זה במשפחתו, בקהילה שלו, בעיר שלו, בעם שלו, ואחרי זה בעולם כולו, אבל שיהיה היררכיה בין מעגלי השייכות לגבי המחויבות שלי. ואני חושב שזה, הוויכוח בעניין הזה הוא לא ויכוח ערכי. הוא ויכוח ערכי. הוא לא ויכוח בין יצרים או אינטרסים לבין ערכים. אלא השאלה, איך באמת למקסם את הטוב של העולם? יש תפיסות שאומרות, שאם כל אחד יתמקד בשלו ובקרובים לו, גם הטוב של העולם באופן הרחב יותר ייראה טוב יותר. אם כל עם ידאג לאנשים שלו קודם כל, גם כשזה בא קצת על חשבון שאר העולם, אבל כל אחד יעשה את זה בצורה הכי טובה שהוא יכול, עוד פעם במגבלות כמובן, וזה הכל אמירות מאוד כלליות, אבל אם כל אחד יעשה את זה, בסוף בסוף המצב של כולנו, כל העולם, יהיה טוב יותר. וזה הרבה יותר טוב מאשר שכולנו נדאג לכל העולם. כן, האוניברסליזם כמו קומוניזם, למשל, דגל באוניברסליות גמורה. זאת אומרת, הם הכחישו את המחויבות ללאום שלך. כן, הקומוניזם במהותו היה אוניברסלי. אחרי זה נוצר הפרדוקס הזה של קומוניזם שדואג לעם הרוסי, לברית המועצות. וכבר דיברו על זה לא מעט. ברמה העקרונית הוא היה אוניברסלי, ויש פה אמירה ערכית מאוד משמעותית. זה דבר שראוי להערכה. ההתנגדות לדבר הזה דורשת הנמקה. וההנמקה בעצם אומרת שאם כל אחד ידאג לכל העולם, העולם לא ייראה משהו. אם כל אחד ידאג לעצמו ולקרובים לו באופן יותר, באופן מגמתי, באופן שמעדיף את המעגלים הקרובים יותר, בסך הכל גם המעגלים הרחוקים יימצאו נזכרים. כי אז כל אחד באמת ידאג למה שהוא יכול לדאוג למוטת הכנפיים שלו, וסך הכל המצב יהיה טוב יותר, אם כי ברור שיהיו כאלה שיסבלו. אותם אלה שאין לידם אנשים שיכולים לדאוג להם, באמת יסבלו, אם כל הרחוקים יישארו אדישים. אבל בסך הכל, כשאני מסתכל על התמונה כולה, התמונה כולה יכולה לצאת טוב יותר. ושוב, הכל זה סיסמאות, ולהכל יש מגבלות כמובן, ומידתיות וכולי. אני לא נכנס לכל הסיפורים האלה, אני רק רוצה להתוות את קווי המחשבה העקרוניים. אוקיי, אז בעצם בואו ננסה עכשיו, ננסה למקד את זה.
אני יכולה לשאול משהו?
נזדרז. אני רוצה למקד קצת את השאלה ולנסח אותה באופן הבא. כאשר אני דן ביחסים בין אדם לחברו, בהלכה ובכלל, אפשר להסתכל על זה בשתי צורות. יש לי חובה כלפי החבר, ואם אני לא אעשה אותה, אז אני בעצם עובר עבירה, ולכן האינטרס הרוחני, שוב, אינטרס רוחני, הוא בסוף הוא שלי. אבל אני דואג לחבר בדבקות רבה, אבל בסוף בסוף האינטרס הוא שלי. או לחילופין, לא. האינטרס הוא האינטרס של החבר. אני רואה בעצמי איזשהו איבר באורגניזם שהוא האנושות כולה, נקרא לזה כך, או הקהילה, לא חשוב, תלוי איפה אני מעביר את המעגל, וזה הסיבה למה אני פועל. לדוגמה, אני אתן דוגמה קונקרטית יותר. כאשר אני מדבר על איסור של לפני עיוור, לפני עיוור לא תיתן מכשול. בסדר? יש איסור להכשיל אדם אחר באיסור, או לתת לו עצה שאינה הוגנת, לגרום לו נזק. בוא נדבר כרגע על להכשיל אדם באיסור. נעזוב כרגע את הלגרום לו נזק. אז האיסור להכשיל אדם באיסור, יש אדם אחד, ראובן יעשה את זה, בגלל שהוא צדיק והוא לא רוצה להיות עבריין. אם הוא יכשיל את השני, הוא יעבור על לב שלפני עיוור, ולכן הוא לא מקפיד מאוד לא להכשיל אף אחד אחר. אבל הוא בעצם, מה שעומד לו מול העיניים, זה הוא עצמו. כדי שהוא לא יהיה עבריין, אוקיי? שוב, לא העולם הבא שלו. אני מדבר על המצב הרוחני שלו עצמו. זה אדם ערכי לגמרי. לא אינטרסים ולא רווחים. זו תפיסה רוחנית. שמעון, זה ראובן. שמעון עושה איזה אחרת, בגלל שהוא רואה את חברו, והוא מבין שצריך לדאוג גם לחבר. כן? זה הדוגמה שהמימרה שהבאתי שם בדף, כן? שהעולם הזה של החבר שלי זה העולם הבא שלי. זאת אומרת, הטענה היא ששמעון דואג בעצם לזולת, לא לעצמו. בסדר? ואפשר לנסח גם מחויבות הלכתית וגם מחויבות מוסרית, בניסוח שהוא אגואיסטי, אבל עוד פעם, אגואיזם לאו דווקא, גם אגואיזם אינטרסנטי יכול להיות פה. אני רק טוען שזה לא הכרחי לראות את זה כאגואיזם אינטרסנטי, אלא אגואיזם רוחני. אני רוצה לקדם את העניין הרוחני ככל האפשר. וזה, לכן אני מנסח את השאלה הזאת בצורה של, אני קורא לדבר הזה סוליפסיזם רוחני. סוליפסיזם זה תפיסה, סוליפסיזם זה תפיסה פילוסופית שאומרת שבעצם רק אני קיים, וכל מה שאני רואה מסביבי זה תופעות הכרתיות, אין עולם. אני קוראים לזה לפעמים אידיאליזם, אבל הביטוי המדויק יותר זה סוליפסיזם. סוליפסיזם זה בעצם אומר, העולם כולו זה בסך הכל אוסף של רשמים והכרות שלי, אתם לא קיימות, העולם לא קיים, שום דבר לא קיים, יש לי הכרות בתוכי, הדבר היחידי שקיים זה רק אני, אוקיי? זה סוליפסיזם בתפיסתו הפילוסופית. כשאני אדבר על סוליפסיזם רוחני, אני לא מתכוון לתפיסה שאחרים לא קיימים, אלא לתפיסה שהשיקולים שלי לא מתחשבים באחרים, אלא רק בי עצמי. גם כאשר אני דואג לאחרים, אני בעצם עושה את זה כדי להתקדם רוחנית בעצמי. ושוב, אפשר להתייחס לזה כאינטרס, אני רוצה לזכות במקסימום עולם הבא, או אני רוצה לזכות בבונוסים כאלה או אחרים, ואז זה אינטרס נמוך יותר, אבל אפשר לראות את זה גם כתפיסה רוחנית, שאומרת שכל אחד ידאג לעצמו, כמו שאמרתי קודם, האינדיבידואליזם הרוחני, שאומר שאם כל אחד ידאג לעצמו להתקדמות רוחנית מקסימלית, בסוף בסוף גם העולם כולו ייראה טוב יותר. ולכן זו תפיסה ערכית, לאו דווקא תפיסה אינטרסנטית. אוקיי?
אבל אנחנו מכירים גם את התפיסה שממש יוצאת נגד זה, של, כמו שראינו ברמב״ם, של כאילו לעשות רק כי השם ציווה, האומר עד כאן ציפור הגיעו רחמך, זאת אומרת, לא להגיד אני מקיימת את המצווה בגלל שאני מרחמת על איזשהו יצור שהשם ברא, אלא כי הוא ציווה אותי.
מה זה אומר?
זה שאני לא אמורה בכלל להתייחס, להתחשב בעצמי לא במידות שלי ולא בעולם הבא שלי, אלא כי אני צריכה לעשות את מה שהוא אמר.
זה בעד הסוליפסיזם או נגד הסוליפסיזם?
נגד, אני חושבת.
לא מצליחה להגדיר.
לא?
אני חושב שלא. כי אפשר להגדיר את זה כמשהו שהוא בעד הסוליפסיזם. זה בעצם אומר...
שאני רוצה לעשות מה שצריך?
אני אמור לקיים את המצוות שצוויתי. כל האחרים הם סטטיסטים.
זה
רוויח
מצווה.
זה מטרות שאני
מתאים. לא, זהו.
העולם הבא.
נכון. לא, מה פתאום? הציווי הוא לצאת מעצמך ולראות את העולם. לכן גם האמירות האלה, הן לא בהכרח אמירות שהן הולכות לכיוון הזה או לכיוון הזה. זה נקודה. לכן אני אומר, ההבחנות הן מאוד מאוד עדינות. זה קשה קצת לשים את האצבע, והן בנות דוד של הבחנות אחרות, אבל זה לא אותו דבר. זה נקודה שחשוב להבין אותה.
אני לא מצליחה להבין איך בן אדם לא שם מכשול לפני עיוור, כשהוא חושב שהוא עושה את זה רק בשביל הקידום הרוחני שלו, איך הוא באמת מתקדם רוחנית. השאלה היא מה בכלל קוראים לזה התקדמות רוחנית. זאת אומרת, אולי ההתקדמות הרוחנית היא דווקא לדאוג לאחר, שאני אכפת לי מאחר עד אני מתקדם רוחנית יותר, מאשר שאני דואג רק לעבירות שלי.
אולי זה ואולי זה. את מציבה דילמה, את לא עונה, נכון? אבל יכול לבוא בן אדם ולהגיד, התקדמות רוחנית פירושו לקיים את המצוות ולהימנע מהעבירות שצוויתי בהן. זה התקדמות רוחנית. ועוד פעם, לא אינטרס, התקדמות רוחנית. זאת המשימה שקדוש ברוך הוא הציב בפניי. את בסך הכל אומרת שאת דוגלת בתפיסה השנייה. בסדר גמור, אבל זה לא שהתפיסה הראשונה משוללת יסוד. גם אני דוגל בתפיסה השנייה.
פשוט, לפי התפיסה הראשונה, לכאורה, הקדוש ברוך הוא גם יכול לקבוע לנו מצוות שרירותיות. לא משנה, מה מצוות
הייתה מספיק שרירותית,
והרווחת, השגת את התועלת שאת צריכה. אבל כשהקדוש ברוך הוא בחר לנו מצוות מסוימות, אז זה ברור שיש פה עד משהו הרבה יותר משיקול פרטי.
אבל לא דווקא הזולת, יכול להיות שזה מתקן את העולמות העליונים. לא יודע מה.
אני לא נכנסת לעליונות העליונים, אני מתייחסת לעולמות התחתונים.
חזיר, אף חבר שלך לא נפגע מזה או מרוויח מזה.
אם את תחתונים, אז את לא יכולה להשיג שום מסקנה. נכון. כל שהמצוות לא באו להשיג את זה. רוב המצוות לא נראות לי כמו משהו שמשפר את חיינו בעולם.
כל החוקים, מה שהרמב״ם כתב את זה.
להפך.
מה הן תורמות לעולם?
לא חושב שזה מה שכתוב ברמב״ם עידית, אבל נגיע לזה עוד רגע.
יש עוד נקודה אבל שאני רוצה להעלות.
אני רוצה להראות לכם עד כמה הנקודות האלה הן עדינות, ועד כמה קל לזהות ביניהם ואין זהות. אני אגיע לזה עוד מעט, תראו.
אפשר אבל להעלות רגע עוד נקודה?
כן.
אתה אומר שזה יכול להיות אינטרס כזה או אינטרס כזה, אבל יכול להיות עוד אפשרות שזה בכלל בלי שבכלל לא מעניין אותנו האינטרס. הבן אדם עשה מעשה, המעשה הזה הועיל לזולת, ובזה גם תרם לחברה או לרצון הקדוש ברוך הוא, ובכלל מה זה משנה מה האינטרס שלו?
לא הבנתי.
שהאינטרס שלו לא רלוונטי, אתה תולה את הכל באינטרס. האם האינטרס שלו זה לדאוג לרוחניות של עצמו, לעולם הזה, לעולם הבא שלו, או לעולם הבא שלך, או לעולם הזה של חברו?
אינטרס זה סתם מילה, איריס. אני שואל אותך, כשאת לא מכשילה את השני בעבירה, למה את לא מכשילה אותו?
מה זה משנה למה? זה מה שאני רוצה להגיד.
למה? עוד לי זה משנה. מעניין אותי, אני שואל אותך
למה. בסדר, אבל מי אמר שלקדוש ברוך הוא זה משנה?
לא יודע, אני שואל אותך למה.
הבן אדם לא הכשיל את חברו, או הציל את חברו, או עזר לחברו. מה זה משנה מאיזה סיבה הוא עשה? בעצם הוא עשה, הוא הציל את העולם, הוא הציל את חברו, הוא עשה חסד לחברו, וגם הרוויח שכר. מה זה משנה למה?
אני לא אמרתי שזה מעניין את הקדוש ברוך הוא, ואני לא אמרתי למה זה מעניין אותי. אני אומר זה מעניין אותי, לא יודע למה. אולי זה מעניין. עכשיו אני שואל אותך מה זה. יש תשובה לשאלה למה את עושה את זה. את לא עושה את זה סתם. או שאת עושה את זה בגלל זה, או שאת עושה את זה בגלל זה. זה הכל. יש פה... אי אפשר להתעלם מזה שיש פה שתי...
אני אומרת שרצון הקדוש ברוך הוא...
רצון הקדוש ברוך הוא זה שזה יעשה, קודם כל, במישור המעשי.
למה?
להגיד מה הסיבות, מה המניעים שלי, מה המניעים שלי, זה אולי ביני לבינו.
אני שואל אותך, מה המניעים שלך? זה בעינך לבינו, זה אני
שואל אותך. אולי לא יכולה להגדיר את המניע.
יש פה שתי אפשרויות, ובאמת יכול לעשות את זה מאפשרות א' או בגלל אפשרות ב'.
המניע, אבל זה
מה ש... למה צריך להציג אותך בצורה דיכוטומית? אולי זה יכול, אפשר לעשות מעשה משני מניעים?
אפשר גם?
לא, או מזה, או מזה.
זה מה שאני שואלת, למה זה... זה בדיוק השאלה שלי, למה זה דיכוטומי?
לא, לא, לא.
זה יכול להיות מעורבב מהרבה דברים, ו...
איס, מה שאת שאלת זה משהו אחר, זה לא השאלה שלך. את שאלת למה זה מעניין, ורותי אומרת שיכול להיות שניהם, זה לא אותו דבר. כיוון שכשאת אומרת שיכול להיות שניהם פירוש הדבר, יש שני נימוקים שונים, רק זה לא בהכרח אומר שהם צריכים להופיע בנפרד. יכול להיות ששניהם יופיעו יחד. את אומרת, מה אכפת לי איזה מהנימוקים? זה אמירה אחרת.
כי זה יכול להיות שני הדברים, זה יכול להיות שני דברים ביחד, זה יכול להיות במינון כזה או אחר, זה יכול להיות כל פעם משהו אחר, אבל זה עדיין יכול להיות משהו... אבל עדיין יכול להיות שזה יקדם את העולם, גם את העולם, גם את החברה, וגם את העצמי, בלי קשר למניע שלו. זה אומר שאתה מנסה להיכנס לנעליים של הקדוש ברוך הוא.
אני שואל, מה המניע של האדם?
האם זה יכול להיות... האם זה יכול להיות אינטואיטיבי, דבר כזה?
מה זאת אומרת?
זאת אומרת, לא יודעת, אני רואה מישהו נופל, אז ברור לי שאני אלך ו... או כמו שדיברנו קודם, ראיתי בור ברחוב, באופן טבעי אני אחסה אותו, אני לא אעשה חשבונות של...
אבל אם את עושה את זה באופן טבעי, טוב, זה כבר מכניס אותי לפילוסופיה של המוסר, אם את עושה את זה באופן טבעי, ספק עד כמה יש לזה ערך מוסרי. ערך מוסרי יש למעשה שאת עושה מתוך מודעות, באופן טבעי, בור מציל את הבן שלו, או אתון מצילה את הבן שלה, אוקיי? אז מה זה אומר שהאתון הזאת היא מוסרית? פעולה מוסרית של אדם זאת פעולה שהוא מקבל מתוך הכרעה. זה לא אומר שאנחנו תמיד צריכים לעבוד בצורה מכנית, זה פרשייה אחרת.
לא, אבל האינטואיציה הזאת, יש מאחוריה, האינטואיציה הזאת, הרי האינטואיציה יש לה מערך של ערכים ומוסרים שגדלת עליו.
הנה, חזרת בך. את בעצם אומרת שגם כשאת פועלת באופן אינטואיטיבי, זה רק אומר שהחשבון שאותו את עושה אולי הוא לא מודע, אבל יש מאחורי איזשהו סוג של חשבון. ואני שואל, מהו החשבון הזה שיש מאחורי זה? זה מה שאני שואל. גם אם אנחנו לא תמיד שמים אותו בקדמת התודעה וההכרה שלנו, אבל עדיין ישנה איזושהי מוטיבציה שגורמת לנו לעשות את זה. ואני שואל, מהי המוטיבציה הזאת? אז בואו ניקח את הדוגמה הזאת של הצדקה למשל. אני עוד פעם, אני כבר לקח לי המון זמן, אז אני, תרשו לי לעשות את זה בקצרה, ראיתם את זה כבר? ברמב"ם, במצווה גוף צדיקי, הוא מדבר על מצווה לעשות צדקה, לחזק החלשים וכו'. לאו ריש למד ב', הוא אומר, זאת עזרה שלא למנוע צדקה מהאביונים ומאחינו, ואז הוא אומר, וזה עזרה מלקנות מידת הכילות והאכזריות שתמנע מעשות הראוי. ואת זה הוא אומר רק בלב ולא בעשה. שאלה למה?
שם כתוב לא תאמץ את
לבדך. שתי תפיסות שונות של מצוות צדקה. והתפיסות האלה באות לידי ביטוי בגמרא בבבא בתרא שהפניתי אתכם. נכון? הגמרא מצד אחד אומרת שם, למה הקדוש ברוך הוא, אם הקדוש ברוך הוא רוצה את טובת העניים, אז שיפרנס אותם, למה הוא בונה עלינו? אז עונה רבי עקיבא, זה תורנוס רופוס. אז רבי עקיבא עונה לו, שניתנו לנו המצוות כדי שנזכה בהם לחיי העולם הבא. זאת אומרת שבעצם מתן הצדקה נעשה, כדי שאני אזכה לעולם הבא. ושוב פעם, אני לא מדבר דווקא על האינטרס במובן הנמוך, אלא כדי שאני אתקדם רוחנית, העולם הבא זה רק ביטוי.
היה כתוב על גיהנום, להינצל מגיהנום, אולי זה יותר, כאילו, זה יותר מדויק מאשר... כאילו זה משהו שלילי.
נכון, אבל עדיין...
אני דווקא לא אהבתי, אני לא אהבתי את העניין... אני אומרת שלא אהבתי את העניין ששומרים את שכבת העניים. כדי שאני בסופו של דבר אזכה למצווה.
כן, זה בדיוק הנקודה. מה שהגמרא אומרת שם, אצל רבי עקיבא, זה שאנחנו קיבלנו מצוות, למה אנחנו עושים אותם? כדי לנצל מדינה של גיהנום. ושוב פעם, לנצל מדינה של גיהנום זה לא בהכרח אומר שזה אינטרס, כי אני לא רוצה שיכאב לי, כי שורף שם. אלא בגלל שהגיהנום הוא ביטוי לזה שאני לא רוצה להידרדר רוחנית. בואו ניקח את זה למקום היותר גבוה, לא נעשה לעצמנו חיים קלים. אז רבי עקיבא משיג פה תפיסה רוחנית, שאומרת, מתן הצדקה הוא כדי שאני לא אדרדר רוחנית. מצד שני, יש שם אמירה, שירמיהו הנביא מבקש מהקדוש ברוך הוא על אנשי ענתות, שיכשילם בפני עניים שאינם מעוגנים.
כן.
מה זה אומר? שאני בעצם הרי עשיתי מצווה למהדרין. אני נתתי צדקה והעני הזה היה פה והשקעתי מעצמי, אלא מאי, לא ידעתי שהעני הזה הוא רמאי, הוא בכלל לא עני ולא צריך את הצדקה. ונכאורה נראה מהגמרא,
עדתי את השכר.
העניין של הצדקה הוא בעצם בשביל העני, לא בשבילי. וברגע שלא היה פה אני שהרוויח, לא התקיימה מצווה. זו התפיסה ההפוכה ממש, נכון? התפיסה של רבי עקיבא זה שהמצווה נועדה כדי לשפר את מצבי הרוחני, או לא לדרדר את מצבי הרוחני. והתפיסה השנייה אומרת, מה פתאום? אני הרי, כשאני נתתי צדקה וחשבתי שעומד מולי אני, לא ידעתי שהוא רמאי. אז הרי אני ודאי עבדתי על מידותיי ושיפרתי את מידותיי, אני עבדתי על מידת הקילות, כן, הקמצנות. מה זה משנה שבסוף הוא לא היה אני? רואים שהעניין הוא תוצאתי. העניין הוא מה קורה בעולם, לא מה קורה לי. לכאורה זה סותר, נכון? ממש
אותה סתירה כמו הרמב"ם. אבל המשפט שלי, אבל הרב.
כן?
אם זה לא חשוב מה קורה לי, אז למה שהשם ימציא לו עניים מעוגנים?
מה זה, זה מה שתורנו סרופוס שואל, לכן אני אומר, הגמרא מדברת בשני קולות.
לא, אני אומרת, אבל בתירוץ הראשון שהבאת...
תירוץ הראשון, המקרה הראשון.
המקרה הראשון, אז כתוב שהרב נחמן בר יצחק אומר שהוא ממציא לו עניים מעוגנים, זה לטובת הנותן, שהוא לא ייתן סתם.
ברור, אבל אני אומר, למה זה תלוי בשאלה אם העני הזה הוא מעוגן או לא? זה יהיה לטובתי כך או כך. גם אם העני הזה לא מעוגן, הרי
אני את
העבודה מצידי עשיתי. מה זה משנה שלא הייתה תוצאה ראויה? אז רואים שהתוצאה בעולם היא מה שקובע אם הייתה פה מצוות צדקה או לא. זו תפיסה אחרת. עכשיו, אני טוען שזה המקור למה שהרמב״ם כותב.
אני רק רציתי להגיד
שזה... שהיחס בין שני הקטעים האלה בגמרא, זה בגלל שהקטע השני עוסק בלאו של צדקה. ולכן, לא בכדי תקנו אותי קודם ואמרו, לא כתוב שכדי שאני אזכה לעולם הבא. כתוב כדי שאני אנצל מדינה של גיהנום. על מה מקבלים גיהנום? על עבירות. בעצם הקטע הזה מדבר על הלאו. לעומת זאת, בעניים שאינם מעוגנים, מדובר כדי ליתן שכר. שכר מקבלים על מצוות עשה, לא עליו. זאת אומרת, הרמב״ם מבין שהקטע הראשון מדבר על מצוות העשה, ושם באמת המוקד זה העני, לשפר את מעמדו של העני. ולכן אם העני הזה הוא רמאי, לא שופר מעמדו של העני, לא התקיימה מצווה. אבל הקטע השני מדבר על עליו, ועליו עוסק בנותן, לא במקבל.
והמצווה... אבל אפשר לראות את זה גם מהפסוקים. כי בפסוקים, אפשר לראות את זה ישירות מהפסוקים.
נכון.
כי בפסוק על של הלאו גם כתוב לא תאמץ ידך. ואחרי זה, לא תאמץ לבבך ולא תאמץ ידך. זאת אומרת, לבבך זה למען קידום המידות שלי.
נכון.
אימוץ הלב. ואחרי זה בפתוח תפתח, כתוב רק פתוח תפתח ידך, לא כתוב פתוח תפתח לבבך.
אמרתי לכם בדף, תסתכלו בפסוקים ותראו את זה כבר בפסוקים עצמם, זה בדיוק מה שהתכוונתי. זאת אומרת, החילוק הזה בעצם רואים שלמצוות הצדקה יש שתי פנים. פן אחד זה לשפר את מצבו של העולם, של הזולת, של העני. הפן השני זה כדי לשפר את מצבי הרוחני שלי, ושוב, לא נמוך, לא שכר ועונש, אלא מצב רוחני. בסדר? זה שתי תפיסות רוחניות, ולמה התורה צריכה לכתוב גם את העשה וגם את הלאו? כדי להגיד לי שלפחות בהקשר של הצדקה יש את שתי הפנים. זה אומר שבהקשרים אחרים, כשהתורה לא אומרת גם לאו וגם עשה, אלא יש רק עשה או רק לאו, יכול להיות שבאמת שם יהיה רק פן אחד.
ולכן לא תקלל חרש.
שאלתי קודם, היא ש...
או, לא תקלל חרש.
לא תקלל חרש, זו דוגמה מצוינת.
נכון. לא תקלל חרש.
אוקיי, כל מיני דברים. אז יש הרבה דברים שלגביהם יש לאו ואין עשה, או יש עשה ואין לאו, ושם בהחלט יכול להיות שיהיה רק צד אחד. ולכן, כשאני שואל את השאלה, מה אמור לעמוד לי מול העיניים, לא בהכרח יש פה תשובה גורפת. לפעמים יכול להיות שיש כלבים או עשים מסוימים שממוקדים בעושה או בנותן ולא בעולם, ויש כלבים או עשים שממוקדים בעולם ולא בעושה. הדילמה היא כמובן מה קורה כאשר יש התנגשות, אבל פה אני רק מנסה להראות שיש שני צדדים כאלה, אי אפשר להתעלם מזה. אוקיי?
אפשר לשאול איזה שתי שאלות?
כן.
אחד, למה זה לא יכול להיות גם עניין של שכר ועונש? כאילו חוץ מרווח רוחני, אולי כן יש אינטרס גם של שכר ועונש.
גם, אני רק אומר שלא כדאי לעשות לעצמנו חיים קלים כשאנחנו חושבים על זה, כי ברגע שאנחנו מדברים על שכר ועונש מצד אחד, ומולו איזה אלטרואיזם כזה של שיפור המצב הרוחני של העולם או של הזולת או משהו כזה, אז לכאורה קל להכריע. ואני דווקא רוצה להכביד יותר, אני רוצה לומר, רגע, ההכרעה לא כל כך פשוטה, כי אנחנו מדברים פה על תפיסה רוחנית מול תפיסה רוחנית, לא על אינטרס מול ערכים. אבל בהחלט, יכול להיות שיש גם את העניין האינטרסנטי, זה עוד דיון.
אוקיי, דבר שני, יש תפיסות פסיכולוגיות שאומרות שבעצם הכל אינטרסנטי.
אז אני לא מסכים.
אוקיי.
כתבתי באתר שלי שני טורים על העניין הזה, אחד מהם נקרא, האם, לא חושב שהפניתי אליהם, כי יש פה באמת מלא טורים שקשורים לדברים שאני מדבר כאן, האם יש פעולה אלטרואיסטית? שזה בדיוק השאלה הזאת. ואני טוען שכן, ואני מנסה להסביר את הכשל בתפיסות שאומרות שלא.
לא, גם, יש כאלה שגם כאילו מכירים באלטרואיזם, אבל עדיין חושבים שיש פה גם משהו אנוכי.
אני רוצה לטעון שפעולה אלטרואיסטית במובן המהותי. אז אני רוצה לומר שישנה, יכולה, תיתכן פעולה, לא שתמיד זה קרה, אלא שתיתכן פעולה שלא נעשית מתוך אינטרס. זו הטענה שלי. לא אמרתי שכל הפעולות הן כאלה, כמובן. דבר כזה ייתכן, שקיים דבר כזה.
מה שאני אומרת...
אתה קורא גם להשתיק את המצפון שלי?
לא, זה אינטרס.
לא, כי יכול להיות שיש פה משהו שכאילו, אני עדיין רציתי את טובתו של העני, אבל כן עומד פה גם מאחורי זה, עומדת איזה
שהיא. אבל אז הפילוסופיה שמאחורי זה היא חלשה. כי אז, למה את מניחה שחייב להיות תמיד גם אינטרס? אם את מכירה בזה שיכול להיות מניע שהוא רק טובתו של העני בלי אינטרס, אז למה להניח שתמיד גם יש אינטרס? זו הנחה שאין לה בסיס. אם את מניחה שאין דבר כזה פעולה בלי אינטרס, אני מבין. ואת בעצם אומרת, אין דבר כזה, כשאתה עושה משהו, צריך להיות לך איזשהו אינטרס שגורם לך. אז על זה אני מתווכח, אבל אני מבין את התפיסה. אבל אם מישהו אומר, פילוסופית אני מסכים, יכול להיות גם פעולה שאין לה אינטרס, המניע שלה הוא מניע טהור, בלי אינטרס בכלל. אז למה להניח שתמיד מתווסף גם האינטרס? זה הנחה שאני לא רואה לה בסיס.
אוקיי.
טוב, אוקיי, בכל אופן, לענייננו, אז בואו נתקדם הלאה. אני ממש, זה לוקח לי הרבה יותר זמן מה שחשבתי, אבל לא נורא. אני אביא דוגמה חביבה עליי, שהייתה פעם עם איזה חבר שלי בישיבה בבני ברק, תמיד חכם, הוא לא טעה בזה, אבל הוא רצה להדגים לנו נקודה. אז הוא, ישבנו ליד שולחן, והוא ראה שם מישהו שקורא ספר שהוא חיפש הרבה זמן. אז הוא אומר לו, תראה, יש לי שתי אפשרויות. או לקחת לך את הספר ולעבור הלא תגזול, או להשאיר אצלך את הספר ולעבור הלא תחמון. כיוון שבין כל וכה אני עובר עליו, אז לפחות שהספר יהיה אצלי. עכשיו, זה לא נכון בהגדרות ההלכתיות, והוא כמובן ידע את זה, אבל נגיד אפילו שזה היה שיקול נכון ברמה ההלכתית. מה פגום בשיקול הזה? לדעתי. לדעתי, השיקול הזה הוא פגום גם אם כל ההנחות שלו היו נכונות, והן לא נכונות. הוא לא מניח את ההגדרה הנכונה ללא תחמוד, אבל נעזוב את זה כרגע. נניח שהוא היה צודק בכל. עדיין המסקנה שלו היא לא מסקנה נכונה, ולמה?
מה הצדדים? אבל בצד אחד הוא גם פוגע בשני.
אחת, עוד פעם?
יש לנו פה, כמובן הוא מסתכל רק על עצמו, זאת אומרת איזה עבירה אני אבצע. את לא תגזול על עצמו, אבל את הנזק שלו,
לא. הבעיה היסודית בשיקול הזה, זה שהשיקול ההלכתי הזה הוא לגמרי הגיוני. הוא מושלם ברמה ההגיונית וההלכתית. נניח, כן? אבל... זה שאתה עשית שיקול הלכתי מושלם, לא אומר שמותר לך לפגוע בזולת. השיקול הזה מניח שכל הסיבה שאני לא פוגע בזולת, זה בגלל שאני עובר על איסור לא תגזול. אני לא פוגע בזולת. זאת אומרת, טוב, אבל בחשבון שלי יוצא שכך או כך אני עובר על איסור, אז מה אכפת לי? אני טוען שקודם כל אתה צריך לראות את הזולת, לא רק את האיסורים ואת החשבונות שלך. ואם אתה פוגע בזולת, אסור לך לעשות את זה. אתה תעבור או לא תחמוד, תעבור או לא תחמוד, אתה בין כל וכה עובר עליו. אז לפחות אל תפגע בזולת, אתם מבינים? פה זה נפקמינה נהדרת לחקירה שאני מדבר עליה כאן. כי עכשיו אני אומר, תסתכלו במבט לגמרי הפוך. הרי אתה בין כל וכה עובר עליו. אז אם כך או כך אתה עובר עליו, אז מה הצדקה לפגוע בזולת? זו דווקא סיבה לא לפגוע בו, לא סיבה כן לפגוע בו. מה ההבדל בינינו? שהוא מבחינתו, הוא לא רואה את הזולת, הזולת מבחינתו הוא סטטיסט. הוא מבחינתו עושה רק את החשבון של מצוות ועבירות שהוא עושה. מבחינתו הוא סוליפסיסט רוחני. הוא קיים מול הקדוש ברוך הוא. זהו. אילו, מה זאת אומר, מה פתאום? אני רואה גם את הזולת. נכון, אני צריך להתחשב בעבירות ובמצוות שמוטלות עליי. אבל אם כך או כך אני עובר עליו, אז זאת דווקא סיבה לא לפגוע בזולת. כי אני במקום אחר עובר עליו. וזה בדיוק ההבדל.
זה בדיוק... הוא עשה חישוב כל כך מצומצם, שבגלל זה הוא הגיע גם לעיוות.
זה הסוליפסיזם שהרב מדבר.
בדיוק. פשוט הוא עשה שיקול מצומצם ומעובד.
את שופטת אותו.
שימו לב, שבפרשנות ההלכתית זה בהחלט עומד. זאת אומרת, מקראת הפרשנות ההלכתית, אני עובר עליו כך או כך, אז זה שנינו מסכימים. עכשיו השאלה היא מה לעשות. אז מי שסוליפסיסט רוחני אומר, אין בעיה, אני מבחינת הפרשנות הרוחנית שלי, כך או כך זה שווה, אז למה שאני לא אשאר עם חפץ ביד? זה שהשני נפגע, זה לא שיקול. שיקול שלי זה רק לא לפגוע בו, כי אז אני עובר עליו. אבל אם השיקול של הלווים לא מכריע פה, אז למה שאני לא אשאר עם החפץ אצלי? לכן פה זו דוגמה נהדרת, כי היא מחדדת את המשמעות של הסוליפסיזם. כי בלפני עיוור, למשל רגיל, אני לא יכול לחדד את זה. כי בלפני עיוור רגיל, מה זה משנה אם אני עושה את זה כדי לא לפגוע בך, או כדי להרוויח שאני לא אעבור עליו? תכלס אנחנו נעשה את אותו דבר. המסקנה המעשית תהיה אותה מסקנה, בין אם אתה סוליפסיסט ובין אם לא. רק המניע יהיה שונה. בדוגמה הזאת, הסוליפסיזם יש לו השלכה מעשית. זה לא רק הבדל במניע לגבי אותו מעשה, אלא המעשה יהיה שונה. הסוליפסיסט ייקח את החפץ, והבעל השיקול הגלובלי לא ייקח את החפץ. אוקיי?
חשבתי שהתורה אמרה לא לגזול ולא לחמוד כדי לא לפגוע בזולת גם.
אתה שומע?
חשבתי שהתורה אמרה לא לגזול ולא לחמוד כדי לא לפגוע גם בזולת.
בדיוק. והוא טוען שלא. אני לא פוגע בזולת כדי לקיים את מה שהתורה, כדי לא לעבור על מה שהתורה אמרה. אנחנו נראה אגב בהמשך הפרק, אני כבר אגיד כאן, בהמשך הפרק בדף סמך עמוד ב' יש סוגיה שבה עוד נעסוק, אני מקווה, אם נצליח להגיע אליה, האם מותר לאדם להציל עצמו בממון חברו? שיטת רש"י זה שאסור לאדם להציל עצמו בממון חברו.
שאסור לגזול.
כן, אסור לגזול, ואפילו אם אתה הולך למות על זה. ושם זה אולי ביטוי קיצוני יותר לתפיסה הזאת, שאומרת שאם כל הכבוד לחשבונות ההלכתיים שלי, אני בגלל חשבונות הלכתיים שלי, לא יכול להרשות לעצמי לפגוע בזולת, אפילו אם אני פוגע לו רק בכסף, ואני עצמי אשלם על זה בחיים. ושאני לא יכול לפגוע בזולת. וזה כמובן תפיסה יותר קיצונית ממה שתיארתי כאן, ורוב הראשונים לא מסכימים לה, אבל על זה עוד נדבר. טוב, הלאה. אחת ההשלכות של העניין היא באמת עד כמה הדיבורים על העולם הבא משחקים. זאת אומרת, יש הרבה פעמים, כן, כשאני ניסחתי קודם את העיקרון של העולם הזה של חברי, זה העולם הבא שלי, בעצם הניסוח הוא איזשהו ניסוח שנראה כמו ניסוח אינטרסנטי. אני בעצם לא פוגע בחבר שלי, או עוזר לחבר שלי, כדי להרוויח, או לא להפסיד, משהו בעולם הבא שלי. אוקיי? ואז בעצם זאת בדיוק ההסתכלות הסוליפסיסטית. אבל זאת הסתכלות סוליפסיסטית נמוכה. זאת הסתכלות סוליפסיסטית שאומרת, אני בעצם רוצה להרוויח, או לא להפסיד, במונחי עולם הבא. גן עדן, גיהינום, או כל דברים כאלה. אבל יכול להיות מצב, שהוא סוליפסיזם במובן לא אינטרסנטי, אלא אני עושה את זה כדי להגיע למדרגה רוחנית גבוהה, או לא ליפול למדרגה רוחנית נמוכה, שהעולם הבא והדיבורים על העולם הבא הם רק אינדיקציות, הם לא המטרה שלי, אוקיי? אז פה יש שתי אפשרויות לפרש את הדברים האלה. יש, תראו בסיכום, אני כבר לא אכנס לזה, איריס שלחה לי במייל איזשהו מקור לביטוי הזה מרב ישראל סלנטר. ובמקור שם באמת לא מוזכר עולם הבא. לא מוזכר עולם הבא, ולכאורה הוא רק אומר שאתה צריך לעשות את החשבון של החבר שלך, לא כמו שאתה עושה את החשבון שלך. אתה צריך לדאוג לכבוד של החבר שלך, למרות שבכבוד שלך אתה לא אמור להתחשב. וכל מיני דברים שמבחינתך לא אמורים להיות חשובים, מבחינת החבר שלך כן אמורים להיות חשובים. אבל הם אמורים להיות חשובים כי זה אולי, כי זה הערך הרוחני שלך, זה יביא לקידום הרוחני שלך, או שהם אמורים להיות חשובים, כי זה חשוב נקודה, כי החבר שלך הוא חשוב. שתי אפשרויות לפרש את זה, ואני לא נכנס למה היא הפרשנות הנכונה אצל רב ישראל סלנטר. אבל הוא אומר את זה בלי עולם הבא. לכן מבחינתי זה אפילו מקור יותר טוב כדי להחדד את הדילמה שאני מנסה לנסח כאן. עכשיו, בואו נמשיך רגע הלאה. נראה, עכשיו נעבור למקורות האלה של הרמב״ם, על ההזדהות מול מחויבות. כן? אז הרמב״ם בפרק שמיני מלכות מלכים, הרמב״ם כותב שם ש... אולי פה אני אשתף כבר את המקורות. כשאני משתף את המקורות, אז אני לא רואה אתכן, לכן אני משתף רק כשאני צריך. הרמב״ם בפרק שמיני בהלכות מלכים, הוא אומר, כל המקבל שבע מצוות נזהר מלעשותן, הרי זה מחסידי אומות העולם, ויש לו חלק לעולם הבא, והוא שיקבל אותן ויעשה אותן, מפני שציווה בהן הקדוש ברוך הוא בתורה, והודיענו על ידי משה רבינו, שבני נוח מקודם נצטוו בהן. אבל אם עשאן מפני אחרי הדעת, אין זה גר תושב ואינו מחסידי אומות העולם, אלא מחכמיהם.
אלא מחכמיהם, למה הבאת ולא?
זהו, ולא.
תלוי מה הגרסה. אלא. הגרסה בספרים שלפנינו זה ולא, אבל הגרסה המוסמכת יותר זה אלא. אני פשוט העתקתי מפרויקט השו"ת ושם כתוב ולא. בכל אופן, הגרסה הנכונה יותר זה אלא מחכמיהם. מה בעצם כתוב ברמב״ם? שאני אמור לעשות מצוות, אגב זה לא רגיר תושב, זה כל ישראל, אבל לא נכנס לזה עכשיו, אני אמור לעשות מצוות בגלל שהקדוש ברוך הוא ציווה, לא בגלל שהדעת נוטה שכך ראוי לעשות, אלא בגלל שהקדוש ברוך הוא ציווה. אם לא עשיתי זה בגלל שהקדוש ברוך הוא ציווה, זאת לא מצווה, זה אולי מעשה טוב, אני מחכמי אומות העולם, אבל לא מחסידיהם, זה לא מצווה, זה מעשה טוב. גם בפירוש המשנה בחולין, הרמב״ם כותב את אותו, אני לא אקרא כבר, הרמב״ם כותב שאנחנו צריכים לעשות את המעשה בגלל שהקדוש ברוך הוא ציווה בסיני, ולא בגלל דברים קודמים, ולא בגלל כל סיבה, כל מיני סיבות אחרות. יש הבדל בין שני המקורות האלה, אני מעיר את זה בהערה פה, תראו בסיכום, אני לא אכנס לזה כאן. גם ברמב״ם בהלכות עבודה זרה, הרמב״ם כותב שמי שעובד עבודה זרה מאהבה, או מחלוקת בגמרא, כן, אביי ורב החולקים, אביי טוען שהעובד עבודה זרה מאהבה או מיראה חייב, ורבא טוען שהעובד עבודה זרה מאהבה או מיראה פטור. הרמב״ם פוסק כמו רבא כמובן, כי בדרך כלל הלכה כמו רבא חוץ מפלק אגם. אז הרמב״ם פוסק כמו רבא. אלא מאי, שרוב הראשונים מסבירים שכאשר אנחנו מדברים על עבודה זרה מאהבה או מיראה, הכוונה מאהבה ומיראה של אדם, כמו שהרייבת פה בהשגות כתוב. וככה כל הראשונים מסבירים. הריבש ורשי והכסף משנה כולם, שזה אהבה, למה הם מסבירים את זה ככה? הרי זה לא פשט הגמרא. הם מסבירים את זה ככה כי הם לא מבינים איך יכול להיות שאם אני עובד עבודה זרה מאהבה או מיראה של האליל, זה לא עבודה זרה. הרי כמו שאני עושה ביחס לקדוש ברוך הוא, שאני עובד אותו מאהבה או מיראה, זה עבודת השם הכי טובה שיש. אז אם אני עובד את האליל מתוך אהבה ויראה לאליל, אז ודאי שזאת עבודה זרה נהדרת. למה פטור במצב כזה? לכן אומרים הראשונים שאם אני עובד עבודה זרה מאהבה או מיראה, זה כנראה אהבה ויראה של אדם. לא אהבה ויראה, אבל אם זה מאהבה ויראה של האליל, זה ודאי עבודה זרה גמורה. אבל ברמב״ם כתוב לא כך. הרמב״ם לא נותן רמז לזה שזה אהבה ויראה של אדם. להפך, זה האליל.
הוא אפילו מתאר, מיראתו שמה יתראה לו. הוא
כותב שזה אהבה ויראה של האליל. אז מה זה עבודה זרה למהדרין? אם עבודה זרה כזאת היא לא עבודה זרה, אז מה זה כן? מתי זה כן עבודה זרה?
זה לא קרה עליו כאלוה.
בדיוק. אז הרמב״ם כותב, מתי שהוא עובד, מקבל אותה עליו באלוה. זה האלטרנטיבה. במצב כזה זה עבודה זרה. ואני טוען אותו דבר ביחס לעבודת השם. עבודת השם מאהבה או מיראה זה לא עבודת השם מעולה. עבודת השם צריכה להיעשות בגלל שהוא ציווה. קיבלתי אותו עליי באלוה. קבלה באלוה, מה זה אלוה? אלוה זה אדם שיש לו סמכות בגמרא, נכון? אלוהים נקראים בגמרא דיינים, בתורה. דיינים. דיין זה מישהו שכשהוא אומר משהו צריך לעשות, לא בגלל שהוא צודק, אלא כי יש לו סמכות. זה המשמעות של אלוה. אלוה פירושו שמה שהוא אומר אני עושה כי הוא אלוה. לא בגלל חשבון, כי אני ארוויח, כי אני אפסיד, כי הוא צודק. לא קשור לשום דבר כזה. אלא פשוט בגלל שהוא אלוה. קיבלתי אותו עליי באלוה. זה המשמעות של אלוה. לכן הרמב״ם הזה מצטרף לשני המקורות הקודמים ברמב״ם, שאומרים שבעצם אני אמור לקיים מצוות מתוך הציווי, לא מתוך הזדהות ולא מתוך שום דבר כזה. כנגד העניין הזה, יש את הרמב״ם בפרק השישי משמונה פרקים, מקווה שהספקתם לראות אותו, שם הרמב״ם בעצם אומר שלפחות ביחס למצוות השכליות, צריך לעשות אותן מתוך הזדהות, והמצוות השמעיות, על זה נאמר, אל תאמר אי אפשי לאכול בשר חזיר, אלא אפשי ואפשי. זה על המצוות השמעיות, אבל המצוות השכליות, המוסריות, המצוות שיש בהן היגיון שאנחנו מבינים אותו, שם צריך לעשות את זה מתוך הזדהות. השאלה האם הדבר הזה סותר את המקורות שראינו קודם ברמב״ם.
לא, זה לא סותר.
לא?
כי כי זה לא אומר שאם אני עושה בגלל שאני מצווה, אין לי שום תחושה או יחס כלפי הדבר שאני מצווה לה.
נכון, אני באמת חושב שזה לא סותר, ונתתי לכם את העגל לטל כדי שתראו שם את צורת החשיבה הזאת, ומה שבעצם הטענה היא, שהסיבה למה אני אמור לעשות את המצווה, זה כי הקדוש ברוך הוא ציווה. אבל זה לא אומר שאני לא אמור לנסות ולפתח גם הזדהות, לפחות עם המצוות השכליות, לפתח איזושהי הזדהות, למה גם נכון וראוי לעשות את המצווה הזאת, ואולי גם לפתח נטייה טבעית שתעזור לי לקיים את זה. זה שני דברים שונים. ואת השאלה היא למה אני עושה במובן העקרוני, והשאלה האם יש בתוכי הזדהות, שתי שאלות שונות. Mm-hmm. יכול לעשות את זה כי הקדוש ברוך הוא ציווה, ויחד עם זה לפתח הזדהות. הנפקמינה תהיה מה קורה ביום קמתי על צד שמאל. אין לי היום הזדהות, אני קמתי על צד שמאל, אין לי כוח לכל הדברים האלה. האם עדיין אני אעשה את זה?
אם כן... זה גיל אתה.
משנה, אם כן, אז זה אומר שעשיתי מצווה. עכשיו, במקום שבו יש לי הזדהות, אם ביום שבו אין לי הזדהות גם הייתי עושה, זה אומר שגם ביום שבו יש לי הזדהות, אני עושה את זה לא רק בגלל ההזדהות, אלא בגלל המחויבות לציווי. ואם כך, זאת מצווה נהדרת. והמצווה הכי טובה, שאני עושה את זה מתוך המחויבות, יש לי גם הזדהות. עוד פעם?
שאמרתי שזה לא משנה מה הרגשות או מה...
טוב, בכל אופן, הנקודה, אם זה מה שהתכוונת קודם, איריס, אז הנה חינמי. אז כמו שאמרתי קודם, אני אומר גם עכשיו, אין סתירה. אתה עושה את זה מתוך המחויבות, אבל אתה מפתח בתוכך גם הזדהות. כשאני נותן צדקה לעני, אין עניין לדכא את רגש הרחמים ואת המוטיבציות המוסריות כדי שהדבר הזה ייחשב מצוות צדקה. אני עושה את זה מפני שהקדוש ברוך הוא ציווה, ויחד עם זה אני מפתח בתוכי גם את הרגש המוסרי ואת המחויבות המוסרית. שני דברים שונים. למרות שעדיין זאת לא מצווה אם אני לא עושה את זה בגלל שהקדוש ברוך הוא ציווה. זה נכון, זה לא קשור, אני לא חזר במה שהרמב"ם אמר קודם, אני רק טוען שזה לא סותר. והדוגמה לזה זה דברי העגל לטל בהקדמה, שהפניתי אתכם להקדמה הזאת, ושם הוא אומר שטועים אלה שחושבים שאסור ליהנות ממצוות לימוד תורה. כשלומדים תורה ונהנים מזה, אין לך לימוד טוב יותר, זה להפך, הדברים נכנסים יותר, אתה מבין אותם טוב יותר, אתה שמח בהם, ברור שזה רק משפר את המצווה שאותה אתה עושה. אבל הרבה אנשים מכירים את העגל לטל ולא שמים לב למשפט המסיים שלו.
כן.
הוא אומר, אבל הלומד לשם מצווה, הוא מתענג בלימודו, הרי זה לימוד לשמה, סליחה, הוא מודינה.
גם תענוג מצווה.
מודינה. הוא מודינה. דהלומד לא לשם מצוות הלימוד, רק מחמת שיש לו תענוג בלימודו, הרי זה נקרא לימוד לא לשמה. אחרי כל ההקדמה שהוא אמר, לכאורה זה סתירה. עכשיו הוא אומר, אתה לומד
בגלל
לימוד לא לשמה. אלא מה? הוא אומר, לא, אתה צריך ללמוד בגלל המצווה, וחוץ מזה תפתח בתוכך גם את ההזדהות ואת התענוג בלימוד. אבל אם אתה לומד בגלל התענוג, זאת לא מצווה. אותו דבר, אם אתה נותן צדקה לעני בגלל המוסר, לא קיימת מצווה. אם אתה נותן צדקה לעני בגלל הציווי, אבל אתה גם מחויב למוסר וגם פיתחת את ההזדהות הנפשית עם זה, זאת מצווה הכי מעולה שיש. כל עוד המוטיבציה היסודית שלך היא המוטיבציה של הציווי, והאינדיקציה היא מה קורה ביום שלא בא לך לתת צדקה. עדיין הציווי בעינו עומד. אם אתה עושה את זה מתוך הציווי, ימים כאלה הם אלה שיעידו האם מה שאתה עושה זאת מצווה או לא. אוקיי?
יש משמעות למוסר באופן כללי, זאת אומרת, אני שואלת את עצמי, זה גם קשה קצת לנתק את זה שאדם עושה מצווה מוסרית שהקדוש ברוך הוא לא ציווה אותו, כי אפשר לומר שזו התנהלות שהיא לא כל כך הגיונית. הרי אם ניקח אתאיסט למשל, שהוא יגיד שהוא רוצה לתת צדקה, למה הוא נותן? מה הערך של המוסר אם הקדוש ברוך הוא לא נמצא?
מה זאת אומרת? זה שזה לא מצווה זה לא אומר שאין לזה ערך. מצווה זה לא, זה מעשה בעל ערך. כמו שהרמב״ם אומר, מי שעושה את המצוות מתוך הכרי הדעת, הוא אומר, הוא לא מחסידי אומות העולם, אלא מחכמיהם. אבל מחכמיהם הוא כן. אז זה כן מעשה בעל ערך, רק מצווה זה לא. שני דברים שונים.
אם היינו עושים רק בגלל שאנחנו מצווים ולא מפתחים יחס, אז היינו כמו רובוטים.
לא, לא עניין של רובוטים, אני לא חושב שזה רובוטים, זאת הכרעה לעשות את מה שהקדוש ברוך הוא ציווה, אבל זה לא עשייה שלמה. עשייה שלמה זה שכאשר אתה עושה את המצווה מתוך הציווי, ויחד עם זה אתה גם מזדהה עם ההיבט המוסרי. ומרחם עליו ועושה כל מיני דברים כאלה. אם אתה עושה את זה רק בגלל העניין המוסרי והרחמים, אין לך מצווה. זה פשוט לא מצווה. זה מעשה טוב, אבל מצווה זה לא, כי מצווה זה עיינות לציווי, זה שורש הביטוי. אוקיי? עכשיו, הנקודה היא שכל המהלך הזה, אני רק רוצה לומר, שכל המהלך הזה, אין פירושו בהכרח סתירה למה שהצגתי, הרי למעלה הצגתי את שתי הגישות של סוליפסיזם רוחני מול שיקולים גלובליים. הטענה היא שגם אם כשאתה עושה את המצווה, אתה עושה את זה בגלל שהקדוש ברוך הוא ציווה, עדיין יכול להיות שמה שהקדוש ברוך הוא מצווה, זה לעשות את השיקול הגלובלי. לכן זה לא בהכרח נכנס לשאלה שמעניינת אותי, כי אני שואל את השאלה ההלכתית, ולא את השאלה של מוסר מול הלכה. וזה צריך לחדד היטב היטב, כי כשאנחנו מדברים על האם אומרים לאדם חטא כדי שיזכה חברך, השאלה פה היא לא שאלה מוסרית, היא שאלה הלכתית. השאלה היא מה ההלכה דורשת ממני. ולכן גם אם אני רוצה לעשות רק את מה שהקדוש ברוך הוא ציווה, ומתוך המוטיבציה של המחויבות לציווי, עדיין יש מקום לשאלה מה הציווי אומר. האם הציווי אומר לי לשים מול העיניים את השיקול הגלובלי, או שהציווי אומר לשים מול העיניים את ההתקדמות הרוחנית שלי, מה הקדוש ברוך הוא מצווה עליי. וזה הנקודה שחשוב לי מאוד לחדד, כי עכשיו אני מגיע להסתבכות הזאת עם השחיטה לחולה. וכמובן שוב לא נצליח לקרוא את זה בפנים ולהתעסק עם הפרטים. אבל השחיטה לחולה זה מקרה בוחן מאוד, מאוד מעניין. אני כשכתבתי על, באחד הטורים באתר, כתבתי, אז אמרתי שזה נייר לקמוס לאמרצים. אתה שואל בפני, אתה שואל עם הארץ, תגיד, מה כדאי לעשות? כדאי, יש לי חולה. הרופאים אומרים שהוא צריך לאכול בשר, אחרת הוא ימות. שבת, אין לי בשר כשר מוכן. מה לעשות? לתת לו חזיר או לשחוט לו בהמה כשרה? מה יגיד עם הארץ?
לתת לו חזיר.
מה פתאום?
מה פתאום?
חזיר? חס ושלום.
עם הארץ.
זה בא לי
עבור. עם הארץ, חזיר? חס ושלום. מה יגיד התלמיד חכם? שחיטה בשבת זה איסור סקילה. חזיר זה איסור לאו, רגיל, מלכות. עם כל הקונוטציות שנתקשרו לזה לאורך ההיסטוריה, חזיר הרי זה אבי אבות הטומאה. אבל חזיר
זה איסור סקילה.
לאו של מלכות. שחיטה בשבת זה איסור סקילה. מומר לשבת ומומר לכל התורה כולה. אוקיי? אז התלמיד חכם, האינסטינקט הראשוני שלו צריך לומר לתת חזיר. עם הארץ, האינסטינקט הראשוני שלו, צריך לומר, לשחוט את הבהמה, אוקיי? אלא מה, יש הראשונים כשדנים בשאלה הזאת, מעלים כל מיני שיקולים מאוד מאוד מורכבים. הידוע שביניהם זה השיקול של הרן, שיקול מרתק. הוא אומר שעדיף
לשחוט... כל ביס וביס.
למרות שהוא לא היה עם הארץ, הרן, הוא אומר עדיף לשחוט ולא לתת לו חזיר. ולמה? כי אם אתה...
כל אכילה ואכילה.
הוא אומר איסור אחד, חמור, אבל איסור אחד. אבל אם אתה נותן לו
חזיר
או חזיר או משהו כזה, אז כל כזית וכזית שהוא אוכל, ואפילו חזיז זית, אנחנו כבר עברנו על חצי שיעור, כן? אז הוא עובר איסור בפני עצמו, והאיכות, הכמות מכריעה את האיכות. עדיף לעבור איסור חמור פעם אחת, מאשר לעבור כמה איסורים שהם יותר קלים. אפשר להתווכח על זה הרבה, לא משנה כרגע, אבל זה מה שהר"ן אומר, אוקיי? אז בעצם הר"ן טוען שעדיף לשחוט. אגב, השולחן ערוך פוסק, שעדיף לתת נבלה.
שעדיף זה הוכרע.
אבל הרן אומר שעדיף לשחוט. בסדר?
זה נראה לי נורא. זה נראה לי נורא לתת הוראה, כן, עדיף לשחוט, מכיוון שיש פה כל כך הרבה תהליכים בשחיטה.
גם את הנבלה צריך לבחור.
תהליכים, לקחת עסקים ולשחוט, זה הכל.
לא, זהו, זה לשחוט, זה ל... אוי, זה נראה לי נורא, זה לחתוך, זה להוציא מבפנים, לחלק.
אז מי, נגיד שיש פה רק שחיטה, יש פה רק שחיטה, אחרי זה הוא אוכל את הבהמה as is.
מה שמוכן?
אוכל את הבהמה עם האור והעצמות, לא משנה כרגע, זה רק שאלה היפותטית, אוקיי?
לא, זה נראה לי משהו גדול מאוד, עשייה שיש בה כל כך הרבה, שיש לה כל כך הרבה מקום ביחס לתן לו כבר נבלה שמוכנה וזהו. בזה סגרת
בהנבלה
מוכנה. המטרה חולי.
בהנחה שהאופציה השנייה זה רק שחיטה, בסדר? לא משנה, האופציה היפותטית. Okay. בשחיטה אני מגיע לאותו מצב. האם okay. עדיף? בסדר, הרי שאלה היפותטית, זה לא שאלה...
כן, כן, כן.
עכשיו, הנקודה המעניינת היא, שגם הרייבד, שהוא, הרי הוא נשאל את השאלה הזאת.
כן.
אז תראו, איך זה מנוסח בראש, לא כולם מביאים את זה באותה צורה. אבל בראש זה מנוסח, וזה המקום היחידי שבו עולה השיקול הזה. אם יש לפניו נבלה ואין שחוט, אם לא שנשחט בשבת. כי יש אומרים, כך שאלו את הרייבד, מוטב שיעבור הוא, הוא זה החולה, עליו דנבלה, משיעברו אחרים על איסור סקילה. נכון? את עדיף שהוא יעבור עליו של נבלה, משאנחנו ששוחטים עבורו, נעבור על איסור סקילה. עכשיו תשימו לב, יש פה שני פרמטרים. אפשר היה להגיד, עדיף שיעבור הוא את האיסור מאשר שאני אעבור, בסך הכל עושים את זה בשבילו. אז שהוא ישלם את המחיר, למה שאני אשלם את המחיר בשביל להציל את החיים שלו? אם יש אופציה שהוא ישלם את המחיר, זאת אומרת שהוא יעבור את האיסור, אז עדיף שהוא יעבור את האיסור אם הוא זה שנזקק לעניין. למה שאני אעבור את האיסור בשביל רווח שלו, אוקיי? בהנחה ששתי אפשרויות קיימות כמובן, אוקיי? אז זה נקודה אחת.
וגם יש פה איסור קל ואיסור חמור.
כשנבלה זה איסור קל, ושחיטה זה איסור סקילה, זה איסור חמור.
אבל בנושא הזה ש...
אנחנו מביאים את שני הנימוקים. אז תראו, בפשטות נראה שהם לא מקבלים את ההבחנה בין זה שהוא עובר איסור לבין זה שאני עובר איסור כשלעצמה. אם לא היה פה גם פער בחומרת האיסור, זה כשלעצמו לא היה שיקול. ובאמת כשבודקים את כל שיטות הראשונים, ויש פה כמה וכמה שיטות ראשונים, כל אחד עם נימוק משלו נתתי לכם לטעום. חלק מהם זה עדיין לא כולן, אבל יש פה כמה וכמה שיטות, אף אחד מהם, חוץ מהתשבץ בזהב האמינה, לא מעלה את השיקול הזה. שלמה לא שהוא יעבור את האיסור אם הוא זה שמרוויח את הרווח? למה שאני אעבור את האיסור בשביל הרווח שלו? השיקול הזה בכלל לא עולה. וזה מאוד, זה מרתק. זה מרתק בגלל שזה מראה שהראשונים מבחינתם זה לא שיקול רלוונטי. ההסתכלות היא הסתכלות גלובלית. ואת השאלה האם יעבר פה איסור או לא יעבר פה איסור. לא אכפק אם אתה תעבור את האיסור או אני. בסוף בסוף צריך לעבור פה איסור כדי להציל בן אדם. זה ברור. השאלה מי יעבור את האיסור לא מעניינת. מה שחשוב זה איזה רמת איסור. כל הזמן זה האינטרס.
אבל אם זה בגלל שמתייחסים לחולה בתור אדם שהוא ממש חולה מרותק.
חולה שעומד למות, ברור, זה פיקוח נפש.
הוא לא יכול לעשות דבר כזה.
חולה שיש בו סכנה. עוד פעם, חולה שיש בו סכנה, פירושו חולה שיש לו סכנת מוות. אחרת אסור לחלל שבת. אז פה אני אומר רק, לענייננו מה שחשוב זה, שכשעוברים על כל הנימוקים של הראשונים, לא עולה הנימוק הזה של מי יעשה את העבירה. זה לא רלוונטי.
אבל עובדה שאומרים, מחללים עליו, לא אומרים שהוא מחללים עליו שבתות הרבה.
אחרים, אחרים מחללים.
הוא לא יכול.
נכון, זה מה שאני אומרת, הניסוח הוא תמיד.
זה לא רלוונטי, כי זה במקום שהוא לא יכול. במקום שהוא לא יכול, ברור שאני אעבור איסור כדי להציל אותו. לא זה הדיון. אני מדבר במקום שבו יש אופציה שהוא יעשה את האיסור, ואין שום בעיה, והוא גם ינצל.
למה? אולי הוא יעשה, לא בגלל.
במצב כזה הייתי מצפה שזה יהיה השיקול הראשון.
אולי במצב הזה, כשהוא צריך לאכול, הוא לא יעשה את זה מתוך שהוא מצווה, אלא מתוך זה שהוא מרגיש צורך. כאילו, זה שיקול עצמי שלו שהוא יגיע לידי אחיו.
אני שואל למה הראשונים לא מביאים את הנימוק שעדיף שהוא יעשה איסור מאשר שאני אעשה את האיסור, זה הכל. למה הם לא מביאים את הנימוק הזה? למה הנימוק הזה הוא האחרון שעולה? יש פה משהו שאומר, אני מסתכל הסתכלות גלובלית. אני מבחינתי מה שחשוב זה מבחינת נקודת המבט של הקדוש ברוך הוא. כמה איסורים יעברו פה, איזה חומרת איסור. לא אכפת לי מי עושה את זה. אותו דבר, אני כתבתי מאמר פעם על הפרדת תאומי סיאם. במצב שבו יש שני, אתם יודעים מה זה תאומי סיאם, שני תינוקות נגיד נולדים מחוברים, יש להם לב משותף לצורך הדיון, לב אחד. יש פה שני גופים שנטפלים על הלב הזה, אוקיי? ונניח לצורך הדיון שהמצב הוא סימטרי. אי אפשר לשייך את הלב הזה לאחד מהם באופן טבעי, כי כל מצב כזה משנה את הדיון, אבל כרגע המצב סימטרי. כל הפוסקים אוסרים לעשות שום דבר, צריך להשאיר את שניהם למות. הטענה היא שבמקרים מסוימים ידוע, הרופאים יודעים, תוך 9 חודשים שניהם מתים. לא יכול להמשיך להחזיק מעמד ככה. יש מצבים שלא, דרך אגב. אבל במצבים מסוימים, הרופאים יודעים, תוך 9 חודשים שניהם הולכים למות. עכשיו, יש לי אופציה לעשות ניתוח הפרדה. מה זה אומר? אני עושה ניתוח, אני משאיר את הלב אצל אחד מהם, ואת השני אני שולח למות, כי הוא נשאר בלי לב. אבל אותו אחד שישאר לבדו עם הלב, ימשיך לחיות חיים רגילים. זה ניתוח הפרדה. כל הפוסקים אוסרים את זה.
אוסרים?
כן. במצב הסימטרי. הם אוסרים את זה, הם אומרים, תשאיר את שניהם למות. למה? כי כשאתה עושה כוח הפרדה, אתה בעצם רוצח את האחד כדי להציל את השני. ויסור לרצוח את האחד כדי להציל את השני. עכשיו, אני כתבתי מאמר בתחומים, שבו אני כתבתי בצורה חריפה מאוד, שבעיניי יש חובה לעשות ניתוח כזה, אני לא מצליח להבין את הטיעון שאוסר לעשות אותו. ושוב פעם, שונש העניין הוא, שאני לא מסתכל על השאלה איזה איסור אני עובר. אני עובר על איסור רצח, נגיד לצורך הדיון. אבל בסוף בסוף, מנקודת המבט של הקדוש ברוך הוא, הרי אם אני לא אעשה את הניתוח, ימותו שניים. אם אני עושה את הניתוח, אחד שבין כל וכו היה מת ימות, אבל השני ינצל. אז בנקודת המבט, בשיקול הגלובלי, ברור שצריך לעשות את הניתוח. וממילא אני גם טוען שזה לא איסור רצח. אבל הפוסקים שאוסרים את זה, הם מסתכלים כסוליפסיסטים רוחניים. הם אומרים, אני מסתכל האם אני עושה איסור רצח, אין, לא מוצדק לעשות איסור רצח של האחד כדי להציל את השני. לכן אל תיגע. היי שניהם ימותו, הם ימותו בעצמם, לא אני עשיתי את זה. אז זאת הסתכלות שבעצם מעמידה את האדם עצמו במרכז, ושוב, אני לא מדבר על אינטרס. זו תפיסה רוחנית. התפיסה שאומרת שהאדם אסור לו, להפך, זאת זהירות רוחנית שאומרת, אסור לך ללקוט באיסור עצר, זה איסור נורא חמור. זה לא בעיה אינטרסנטית. אבל עדיין, ההסתכלות הרוחנית היא הסתכלות סוליפסיסטית. זו הסתכלות שאומרת שמבחינתי כל האנשים שמסביבי הם סטטיסטים. מה שחשוב זה כמה עבירות ומצוות יהיו לי. ואנשים האחרים הם רק מין מטרות דמות במטווח כזה. אני אמור להתאמן עליהם או לצאת בשלום, כן, לראות את כל העולם כגשר צר מאוד, שבסוף אני אמור לעשות את לעבור אותו בצורה הכי מושלמת, כמו משחק מחשב כזה, שאני אמור לעבור אותו בצורה הכי מושלמת שיש. אני לא רואה את האנשים האחרים מול העיניים, וגם לא את מבט של הקדוש ברוך הוא. אני רואה את ההסתכלות עליי, איך אני יוצא עם מקסימום מצוות, מינימום עבירות. וזאת ההסתכלות הסוליפסיסטית בהקשר הזה. ואני טוען לטובת ההסתכלות הגלובלית, שאומרת, מה פתאום? בהסתכלות גלובלית, ברור שהקדוש ברוך הוא מצפה ממני להשאיר שני אנשים בחיים ולא רק אחד. לסליחה, להשאיר אחד בחיים ולא להשאיר שניים למות. ולכן ברור שמצופה ממני לעשות ניתוח הפרדה, למרות שבניתוח הזה אני עושה פעולה שבה אני רוצח את אחד מהם. אגב, יש פה שאלה אם נמסור את זה לרופא גוי, או לתת את זה לרופא יהודי, אז זה כבר כותבים איגרוס מוישה, ומוישה פיינשטיין, ואחי עזר, אין דבר כזה, כל השאלה זה האם מותר או אסור, אם מותר אז עושה את זה רופא יהודי, ואם אסור אז גם רופא גוי אסור שיעשה. אין זה, עוד פעם, זה לא, החשבון הוא לא מי יעשה, החשבון הוא מה צריך לעשות.
מה צריך?
מה ענו לך?
מה?
מה ענו לך?
לא ענו כלום, רק התקוממו. רוח ארוך עם מרדכי אלפרין, הרופא, הרב הרופא בירושלים, הוא מומחה לאתיקה רפואית, הוא עבר אצל כל הפוסקים, כתב על זה שכל הפוסקים אוסרים, הוא אומר לי, אין דבר כזה, זה לא ניתן להיאמר. שום תשובה הוא לא נתן לי על השאלות שלי, היה לי על זה ראיות מצוינות, הכל מופיע במאמר בתחומים, אפשר גם למצוא את זה באתר שלי, הכל מופיע בסיכום, יש שם לינקים גם למאמרים, מי שרוצה תוכל לקרוא, יש פה הרבה לינקים, נתורים.
אני חושבת לגבי האדם עצמו שנמצא בסכנת חיים, אם הוא יעבור בעצמו על האיסור, הוא לא עושה את זה מתוך שיקולים של ציווי או לא ציווי, הוא פשוט אינסטינקטיבי, כי הוא הולך למות.
זה לא אכפת לי, זאת שאלה פסיכולוגית.
אין לו שום שיקולים, הוא פשוט יכול כמו חיה אמה.
זה לא מעניין אותי, אני לא פסיכולוג, אני איש הלכה. אני לא מעניין אותי למה הוא עושה, אני שואל מה הוא צריך לעשות. זה הכל. למה הוא עושה בפועל? שואלי את הפסיכולוג, זה לא מעניין אותי. אני שואל, בן אדם בא לשאול אותי, אני אומר מה צריך לעשות. השאלה היא למה הבן אדם עושה ומה יקרה בפועל, זה שאלה לפסיכולוגי, מה זה מעניין אותי? אוקיי, אנחנו נעצור כאן, לא הספקנו, אני מאוד ממליץ לקרוא, כי בסיכום יש עוד חידודים ועוד נקודות, ומי שתרצה עוד להשקיע קצת זמן, יש גם לינקים לקרוא. אני חושב שזה רקע מאוד חשוב לסוגיה של, שנעסוק בה בפעם הבאה.
הרב, לגבי עגלי טל, מה לגבי מה שאנחנו עכשיו עושות, לומדות תורה שבעל פה?
לא.
אנחנו לומדות בשביל ההנאה, ברור שאני לא מפיקה מזה איזשהו...
אתם לומדות, לא יודע, אולי אתם לומדות בשביל ההנאה, אמרתי, לא מעניין אותי מה אתם עושות בפועל. שואלת אותי מה צריך לעשות, צריך ללמוד בשביל ההנאה.
יש גם עשייה של לא מצווה ועושה.
לא, לא, אנשים מצוות, מצוות לגמרי.
לא, מצוות, אבל לא ללמוד, נגיד, הלכות עיר הנידחת או בן סורר ומורה.
לא, עיר הנידחת, בן סורר, הכל הם מצוות...
למה לא? למה לא ללמוד את זה?
תוכלי לקרוא את המאמר, ויש לי גם שיעור על זה שנתתי מוקלט באתר, ויש לי גם מאמר באתר. מאמר שהתפרסם באחד מגיליונות האחרונים של צוהר.
אוקיי.
הסברתי למה נשים מצוות לגמרי במצוות לימוד תורה. עוד פעם, באותה מצוות לימוד תורה שהגברים מצווים. זאת מצווה שהיא לא, לא, לא מנויה. המצווה המנויה...
זה דרוש מקבל שכר?
יש מהבוקר וערב, זה רק הגברים.
כן.
אבל חוץ מזה, ללמוד עיר הנידחת, ללמוד את כל התורה כולה, נשים חייבות כמו גברים. אותו דבר בדיוק.
אני רציתי לשאול על התאומים סיאמים. אם אדם אומרים לו, תהרוג מישהו, ובשביל זה אנחנו נשאיר שניים אחרים בחיים. ואם לא תרצח אותו, אז אנחנו נהרוג את שלושתם. גם נכנס כאן השיקול של התועלת הכללית?
זה הגמרא, זה מה ששאלו אותי מהרמב"ם בהלכות יסודי התורה. ותסתכלי במאמר שלי בתחומין על הפרדת תאומי סיאם, אני מסביר גם, עונה גם על השאלה הזאת.
טוב.
תודה רבה. תודה רבה.
רצית לשאול, סליחה, כבוד הרב?
כן.
היות איזה עיסוק שלי שאני עובדת עם בני נוח, אז חשבתי אולי אפשר אותו היגיון לגבי לימוד תורה של נשים להפעיל גם עליהם, שגם הם צריכים בעצם לימוד תורה.
צריך לחשוב על זה, יכול להיות בהחלט.
לא יודעת. זה עניין של מצווה או לא מצווה.
מורשה, אז אסור לבן נוח ללמוד תורה.
כן, לא, העניין הזה נדון, אין מותר או אסור, לפי רמב"ם, כשאנחנו מבינים את זה...
יש ודאי גם לבן נוח, אבל עדיין יש את האיסור, השאלה היא מה לעשות איתו. לאישה אין איסור.
לא, אבל כאילו, אנחנו מפרשים ככה את רמב"ם, שבן נוח שעשה הצהרה. לפני בית דין, הוא נמצא ביחס שונה כלפי בני ישראל, ולכן גם מותר לו לקחת מצוות וללמוד תורה. אבל...
גיר תושב את מדברת?
כן, רמב"ם באמת, כן, מגדיר את זה גיר תושב.
לא זוכר כרגע
שיש מבחינת
שבגיר תושב אין את האיסור ללמוד תורה. לא מוכר לי. לא יודע, צריך לבדוק.
אבל צריך לראות שם וללחוץ מלאכים שם, בפרט. כי רב הוא אומר שהוא יכול לקחת על עצמו מצוות וגם ללמוד תורה. אנחנו לא מונים ממנו. אבל על עניין המצווה, אם אנחנו כבר אומרים שמותר, אולי גם יש חובה. אפשר לחשוב על זה.
אוקיי. תראי, יש לאורך ההיסטוריה, היו כמה וכמה גדולי תורה שלמדו עם גויים. נתנו תורה עם גוי. שאלה איך להצדיק את זה ואיך להסביר את זה, בסדר, זה דיון אחר. עובדתית ודאי עשו את זה. הרמח"ל עשה את זה, היו עוד שעשו את זה.
תודה.
אוקיי.
תודה רבה, יום טוב.